分かってる。
שאני חודשה בפוי שנדה אחרי היום העצוב ולעילוי נשמעת כל המרצחים באז ודהיום אנחנו לומדים לעילוי נשמעת כולם זה להכיש גאולתנו המלאה והשלמה בקרוב הבא. יש גדול ביותר לדבר הזה הוא יום השבת. זאת אומרת שיש ריבוי גילוי לפי זמנים מסוימים, לפי אנשים, דמויות מסוימות ולפי מקומות מסוימים כשארץ ישראל היא המרכז הבלעדי לגילוי ולריבוי הופעת שם השם בעולם. הזוהר הקדוש בתיקון כף א' אומר שהנשמה היתרה, הגילוי הגדול, מסיטרה דיום שבת. הוא בא מצד היסוד הנקרא יום השבת. להזכירכם, אנחנו תמיד מבינים שהשבת נקראת מצד אחד יום השביעי, אבל כשהיא החלק הפנימי, היסודי, השמיני, אז היא כבר יסוד. כלומר, היא נקראת שבת. ופה זה יום השביעי. ולכן היסוד הוא בעצם שבת, ואז כמה תוספות נחתין עימה לתלמידי חכמים דאתקריאו נשמות יתרות. לכן יש כמה תוספות יורדות יחד עם השבת, הביטוי יורדות פירושו מתגלות, תוספות פירושו ריבוי, יורדות עם השבת לתלמידי חכמים הנקראות נשמות יתרות. לא שהתלמידים מקבלים נשמה יתרה, אלא הם עצמם נשמות יתרות. זאת אומרת שתלמידי חכמים הם יותר. הם יותר מה? יותר שם השם בעולם. תלמידי חכמים מרבים השלמה, מרבים שלום בעולם. זאת אומרת שבזכותם, דרך צינורם, מתגלה יותר ויותר הערך האלוהי, ולכן השבת ותלמיד חכם זה היינו הך, זה אותו דבר. כלומר, אפשר לקרוא לשבת בשם יום, או בשם צדיק. ולכן הוא נקרא יסוד, והשבת גם כן היא מצד היסוד כידוע. נשמות יתרות בסוד תוספת שבת. כלומר, מה שהשבת מוסיפה לעולם הזה. אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, קידוש השם. לכן נקראת שבת קודש, כי יש קידוש השם לעומת ימות החול שיש חילול, חול. במילים פשוטות יותר, בחול אנחנו עדיין לא מצליחים לגלות את מה שהיינו אמורים לגלות, כי החול צריך להיות שבת, קודש. כלומר, להרים את ימות החול לרמת שבת. כדי להגיע ליום שכולו שבת. זוהי המגמה, זאת אומרת שהעולם הזה יהפוך כולו לשבת.
זה אנחנו עוברים לשבת כשבת.
נכון, ואנחנו צריכים להביא, להמשיך את הבחינה השבתית לחולים. כדי שניצוק את היסוד הפנימי על ימות החול ועל הימים ועל הבחינות שהם בגדר חול בחיינו. זאת אומרת שאפילו הדברים הפשוטים ביותר בחיים צריכים להיות מלאים בקודש. אנחנו צריכים לגלות את הקודש הגנוז בתוך כל מדרגה ומדרגה בחיינו, ואם נשתמש במונחים שלנו עכשיו, של הזוהר, צריך לגלות את השבת הגנוז בכל דבר שאנחנו עושים, בכל מחשבה שאנחנו חושבים, בכל דיבור שאנחנו מדברים, בכל מעשה, בכל מקום, בכל זמן, וכך בעצם אנחנו ממלאים את העולם ממה שהוא כבר מלא, אבל בגניזה, בהסתר. ומגלים את ההסתר, מוציאים את ההסתר מן הפנים אל החוץ. כלומר, השבת נמצאת, אלא שהיא פנימית, וצריך לגלות אותה לחוץ. מבחינת הספירות, היסוד צריך להתחבר למלכות.
סליחה, אז הייתה שבת לפני בריאת העולם?
כן. שבת קדמה לעולם, ושבת חותמת את העולם. העולם הזה נמצא בין שתי שבתות. לכן העולם הזה הוא 6,000 שנים, שלפניו, לפני הבריאה, לפני העולם, הייתה שבת עליונה, ואחרי העולם יש שבת חותמת, שמגלה את מה שהיה במחשבה תחילה בסוף המעשה. זה מה שאדם צריך לעשות גם בחייו הפרטיים, זה מה שאנחנו עושים כאומה, וכל האלמנטים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אינם אלא רק לעזרתנו, כדי לעזור לנו לעזור לו כביכול, כדי שהתוספת הזאת, שהריבוי הזה, ריבוי הוויה, יופיע בעולם הזה דרך עם ישראל. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב. רבותיי, אתם לא מרוכזים אצל אנשים. זה מה שכתוב, נשמת כל חי, הנשמה שיורדת מן הבינה דרך היסוד הנקרא כל חי למלכות. נשמת, בינה, כל חי. זה נקרא כל, 5 ספירות, 1, 2, 3, 4, 5, כפלמת. והיסוד נקרא חי. נשמת כל חי, תברך, תתקשר למלכות. זאת אומרת שאנחנו צריכים להביא את הנשמה, הנשמה נמצאת בבינה, עולם הבא, צריכה לעבור דרך הכל, צריכה להגיע לחי, וצריכה להיות קשורה, בלשון ברכה. הכל צריך להיות קשור אל המדרגה המלכותית, להביא עולם הבא לעולם הזה, נשמת כל חי. לכן הראשי תיבות של נשמת כל חי זה נוכח. נוכח פני השם, זאת אומרת שיש כאן נוכחות, יש כאן גילוי, יש כאן תוספת, ולכן בנשמת כל חי אנחנו מקבלים גם כן תוספת של נשמת השבת שיורדת, נשמת העולם שיורדת ביום השבת, אחד מהשלבים. וממנה יורדת לבני ישראל, כמובן שמתחת למלכות, כן, אנחנו כאן בני ישראל, או בית ישראל, תברך את שמך. מה זה תברך את שמך? נשמת כל חי, תברך את שמך, תקשר את השם, שם זה מלכות, השם, אלוהינו. תשימו לב, יש כאן שם שזה גילוי, מלכות, השם אלוהינו, הוויה אלוהים, חיבור בין הוויה לבין אלוהים, זה בדיוק מה שאנחנו, כן, אמורים לעשות לשם ייחוד. קודשא בריך הוא שכינתה, זה נקרא הוויה אלוהינו, אלוהינו. לא רק אלוהים, אלא אלוהינו עם שייכות לנו, שזה עובר דרכנו. ולכן תקנו לומר בשבת נשמת כל חי, כי שם בעצם הצינור נפתח, כמו שנאמר, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח, כן? השער הפונה קדים, שהוא סגור, ביום שבת הוא נפתח. כלומר, צד מזרח. מזרח זה שם הוויה, ויש פתיחה ביום השבת. ואמר, כי ואילן מתוספן לעמה קדישה בערב שבת. ואלו נשמות היתרות שמתוספות להמון עם הקדוש בערבית דליל שבת. הריבוי של ההופעה ההווייתית מתחילה להתרבות בשבת, בערב שבת, שזה תוספת השבת. כלומר, בשבת יש יותר הוויה בעולם. זה קידוש השם. כשיש הסתלקות של הדבר הזה, אז יש חילול השם, אז בשלום. לכן אנחנו מצווים לקדש את השבת, וכשאנחנו מקדשים את השבת, אנחנו בעצם מקדשים את השם. ולכן זה מתחיל בערב שבת, יש שבת דלילה ושבת דיומה. בלילה אנחנו מקבלים חלק אחד מהתוספת, ביום אנחנו מקבלים חלק נוסף עליון יותר מהתוספת שבאותה שבת. ובמנחה, בסעודה שלישית, מדרגה אחרונה ועליונה ביותר, שמתגלה גם כן באותו תחום של שבת. ירתין לון, תלמידי חכמים, ביומים דחול, יורשים אותם, תלמידי חכמים, בימות החול. כלומר, מה שרוב העם, רוב העולם יורש ביום השבת, תלמידי חכמים מצליחים לעשות את זה אפילו בימות החול.
מה זה נקרא בדיוק לקדש את השבת?
הסברתי, לגלות יותר קודש בעולם. זאת אומרת, להוות אנחנו בעצמנו צינורות, להיות אנחנו בעצמנו צינורות להופעת השם. שכשמסתכלים באדם, רואים שהוא מוליך את אור השם. הוא מדבר בצורה נכונה, הוא מתנהל בצורה נכונה, הוא מתנהג בצורה נכונה. הוא מביא ערכים של טוב, של קודש, של מוסר, של חיים נכונים, של יושר, של צדק, של שמחה, של ברכה. כל הדברים האלה, אנחנו אמורים להיות צינורות לדבר הזה. ככל שאתה צינור לדבר הזה, אתה מקדש יותר את השם. כשחיים בארץ ישראל, מקדשים את ארץ ישראל, מקדשים את קודשא בריך הוא. כשחיים בחוץ לארץ, מחללים את השם.
אבל פשוט זה להגיד, זה נכון.
זה העניין, זה הדבר היחידי שצריך לעשות, אין לנו משהו אחר. להשאיר את זה בשבת זה לא חוכמה. להביא את זה לימות החול זה להביא את העולם הבא לעולם הזה.
אז יש אפשרות להגיד גם נשמע כל חי כל יום?
לא.
אני ראיתי כאלה שנכנו, כאילו, חילקו להגיד נשמע כל חי כל יום.
זה סגולות, אבל זה לא עניין של...
זה תוספת.
כן, זה תוספת שצריך לעשות.
אוקיי.
הבחור שנרצח אתמול, של הבן של מורנו ורבנו, הרב שרקי, שליטה, שלום יוחאי, השם יקום דמו, כשביקשו ממנו להקים את המחלקה של שומרי תורה ומצוות בצבא בחיל הים, הוא סירב. למה? הוא אמר כי הספינות של צה"ל יוצאות מחוץ לתחום הטריטוריאלי של ארץ ישראל ואני רוצה להישאר נביא. אמרו לו, אבל אם אתה לא עושה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, אז הוא אמר, בשביל עם ישראל אני מוכן. אנשים קורסים מחומר אחר, אנחנו לא מכירים בכלל. יש צדיקים כאלה שחיים בינינו היום. תבינו על מה חושב ילד בגיל 18. אז זה העניין של הקידוש, לתשובתך שרה. זה העניין של החשבונות העליונים, שאנחנו יודעים שזה הרבה קורבנות. אתמול שרנו אפילו בזמן ההספד חלק מהשיר שאנחנו שרים בראש השנה, עוקד והנעקד והמזבח. כי תלמידי חכמים יש להם בכל יום נפש יתרה מה שיש לעם הארץ בשבת. כלומר, הצדיקים אפילו בימות החול מביאים את אותה עוצמה שבדרך כלל עם הארץ מגלה בשבת. ובהון התעביד חול קודש, ועל ידם נעשה התלמיד חכם מן החול קודש. לא שרק הוא הופך לצינור, אלא הוא עצמו משתנה ונעשה לאיש אחר. כלומר, מקבל נבואה. נעשה, הוא בעצמו גילוי לחוכמה האלוהית, שזה בעצם הקודש. ואילן אינון תוספות דקן אחתים מתוספתה. ואלו הם תוספות נשמות יתרות היורדות מהתוספתה. שהיא השכינה לבני ישראל. זאת אומרת שהגילוי הזה נקרא תוספתא, זה הגילוי האלוהי שמוסיף אור בעולם, שמוסיף אמונה בעולם, קודש בעולם, וכל התיאורים שאמרנו ועוד הרבה. אז זה עובר דרך הצדיקים, והם עצמם הופכים להיות הנושאים של הדבר. דוודאי שכינתה היא תיקונה דגופה דקודשה בריחו. כי ודאי השכינה היא נתקנת מגופו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, גופו אשתו. אשתו זו גופו. זאת אומרת שלקודשה בריחו, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, הגוף שלו, במרכאות, זה השכינה. והשכינה זה ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל. זה יסוד כיסא השם בעולם. ולכן כשעם ישראל מופיע, אז כאילו הקדוש ברוך הוא מגלה גוף. אנחנו גופו כביכול. שהוא בעלה זה אירנטי. והקדוש ברוך הוא נקרא בעל ביחס לאותו גוף. ולכן הגוף הלאומי הוא בעצם הדמות של הופעת השם בעולם הזה. לא לחפש משהו אחר, אין משהו אחר. הגילוי האלוהי בעולם זה עם ישראל. וכמובן כשעם ישראל מופיע את הדבר במלוא עוצמתו, זה נמצא בארץ ישראל, וכשאנחנו מביאים את יום השבת לימות החול, כלומר את כל הערכים של העולם הבא, מעין עולם הבא לעולם הזה. ואשתו כגופו דמה, לכן כיוון שנקראת האישה גוף של הבעל, לכן היא נקראת על שם בעלה. כלומר, אנחנו נקראים על שם השם. כי שם השם נקרא עליך. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מניחים תפילין. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מדברים לשון הקודש. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משדרים את הקודש ואת הכלל של האומה. לכן, כמה שהאדם כללי יותר, ככה הוא מייצג יותר את קודשה בריחו. אותו בחור שהיה נכנס מהצבא, והיה מת מרעב, היה אומר לאמא, אמא, עם ישראל רעב. לא אני רעב. הנה מכאן ועד סוף התיקון, נזכרים כינויים רבים שיש לשכינה, ומפורטים בפנים הטעמים לכינויים אלו. אם אתם רוצים לראות את הדברים ביותר ריבוי, פיתחו את הספר של רבי יוסף ג'יקטיליה, שערי אורה, שם מופיעים כל הכינויים של השכינה הקדושה. וכל אחד מתברר שם ונלמד. אנחנו ממשיכים בזוהר, בסייעת הלשמיה, ואמר עוד, איהי ברייטה. כלומר, שם כינוי נוסף לשכינה, היא נקראת ברייטה. מה זה ברייטה? קודם כל יש בת, ברטה, אבל בת שמתגלה כלפי חוץ, ברה. שהרי כדי להיות בת של, צריך להיות מחוץ ל, כמו בן של, לכן בעברית מחוץ ל, זה נקרא בר. רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון שיצא בר מחוץ ליוחאי. אותו דבר ברייטה. ברייטה זו משנה שיצאה, שנמצאת בחוץ, שלא נכתבה, היא קיימת, אבל לא בחרו להכניס אותה בכתב כמו ששאר המשנה כתובה.
אז
יש לנו תורה שבעל פה, כל זה תורה שבעל פה. אז הדברים נכתבו מקצתם, ויש משניות שנשארו בחוץ. קד איתמר בה, כשנאמר בה, ותגל מרגלותיו. היינו כשהיא יוצאת מחוץ לעולם האצילות. זאת אומרת שהיא מופיעה עם כל הבניין הזה, הוא עולם האצילות, אז כשהרגליים של המלכות יורדות כלפי מטה, מחוץ לאצילות, למטה יש בריאה, יצירה ועשייה, דהיינו כשהיא יורדת לעולם הבריאה. אז ברגע שהרגליים של עולם האצילות יוצאות כלפי עולם הבריאה, אז זה ברייטה, זה בחוץ, למטה מרגלי זעיר אנפין דאצילות. הרגליים של זעיר אנפין מגיעות לכאן, ויש השפעה כלפי חוץ כדי לגלות, להופיע, לבלוט בעולמות נמוכים יותר. ולשכוח, המגמה היא לרדת, להתגלות בעולם הנמוך ביותר. כמה שיותר נמוך הגילוי, כמה שהוא גדול יותר. המגמה היא להגיע לרובד התחתון ביותר של המציאות ולגלות את החלק העליון ביותר. וידעו מצרים כי אני השם. כן, מצרים זה החלק התחתון ביותר. זה קידוש השם. והיא היא תוספתה מסתרה דחי עלמין. והיא נקראת תוספתה כשהיא מקבלת הערות מצד חי העולמים. הוא נקרא חי העולמים. היסוד הוא הזכר, יסוד בזעיר אנפין, יסוד של שם הוויה. ולכן הוא מופיע דרך האישה, דרך המלכות, דרך הגוף. במילים שלנו, דרך עם ישראל, בארץ ישראל, ובשבת ביתר שאת. זאת אומרת שאנחנו נושאים את הדגל האלוהי בעולם. אנחנו נושאי הדגל. אין שום אומה אחרת שמסוגלת לעשות את הדבר הזה, לא בגלל שהיא נחותה, אלא בגלל שהיא שונה. והאומה שלנו נבראה באופן כזה, עם חומר כזה, שמסוגל לעשות את זה. כל מי שמשחק במשחק הזה ואינו ראוי, פשוט נשרף, מת. שום אומה לא יכולה לתפוס את המקום של עם ישראל, גם אם היא תרצה, גם אם היא תחלום על זה, אין לה סיכוי להגיע לדבר הזה, כי זה לא דבר שנולד מלמטה, אלא זה דבר שנובע מהבריאה עצמה, מהתכונה שנטעה במי שנברא. זה נקרא סגולה. קיבלנו את זה במתנה, כמו אבן יקרה. אנחנו לא המצאנו את זה, לא הלכנו לחפש את זה, לכן אני כל הזמן חוזר ואני קצת מעצבן אנשים, ואומר, אנחנו לא דתיים. כי להיות דתי זה בדיוק זה, להמציא כאילו אתה. קיבלנו נבואה, והנבואה הזאת מאפשרת לנו, קיבלנו את זה בתוכנו, נברנו בצורה כזאת עם חומר, אנחנו קרוצים מחומר כזה שמאפשר לנו לעשות את הפעולה הזאת. דאי הוא מוסף שבת, שהוא נקרא מוסף שבת, אז זה נקרא תוספת שבת, ושבת זה מופיע בצורה מאוד מוחשית במוסף. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.
אמן.
אז במוסף שבת מתגלה בעצם הצד הזכרי. לכן זה מוסף. אבל הוא עובר דרך האישה, תוספת. אז התוספת היא הצד הנשי ומוסף הוא הצד הזכרי. והיא משנה מסתרה דגופה, והיא נקראת משנה מצד הגוף, שהוא התפארת, וזעיר אנפין, שבו עיקר התורה. זאת אומרת, זה גוף שנקרא זעיר אנפין, גוף התורה, התפארת נקראת גופה של תורה, עיקר התורה, והתורה הזאת מתגלה בחלק הנשי, כמו שאמרנו, שנקראת מלכות, לכן המלכות נקראת משנה. כלומר, אם זה תורה, זו משנה. ולכן המשנה היא תורה שבעל פה, מלכות פה, תורה שבעל פה. המשנה היא לא תורה שבכתב, התורה שבעל פה מגלה את מה שגנוז בתורה שבכתב. מה קודם למה? תורה שבכתב או תורה שבעל פה? תורה שבעל פה. כי היא בעצם המחשבה העליונה, רק שהיא עוברת דרך כיסוי שנקרא תורה שבכתב, ואנחנו צריכים למצוא מחדש את מה שהיה במחשבה.
איפה הברייתא פה?
כן? אז הברייתא היא בעצם מחוץ למלכות, מה שיורד כבר לעולם הבריאה. מחוץ לעצמי.
בעצם, לפי הדירוג הזה, הייתי מעמיד את הברייתא כיותר גבוה מהמשנה.
כי היא מתגלה יותר.
נכון.
היא בחוץ, לא בחוץ, לא בחוץ מבחינה שהיא נקוטה, אלא שהיא יותר גילוי. לכן אי אפשר אפילו לכתוב אותה מרוב שהיא בעל פה. זאת אומרת שכל דבר שנכתב הוא פחות גדול מדבר שהוא בעל פה. בסדר? מה שנכתב הוא סגור. מה שבעל פה הרבה יותר פתוח. גם אם כתוב לכם טקסט מול העיניים, הטקסט לא משדר באמת את מה שהרב אמר במשך הטקסט, במשך השיעור. לפעמים יש לכם שיעור וזה יבש. אתם אומרים חבל שאני לא זוכר את כל מה שהוא אמר בעל פה מסביב לאותיות. זאת אומרת שמה שכותבים מצמצמים. מה שבעל פה הרבה יותר גדול. ומה שלא נאמר עוד יותר גדול. אלא שאנחנו צריכים לגלות. כי התלמידים עדיין לא הגיעו לשלב כזה שהם מבינים את השקט.
כמו הלבן.
כן. אז משנה תורה ודאי, אז זה נקרא משנה תורה. כל תורה שהיא בעל פה היא יותר גדולה. אז יש כאן משנה תורה, כלומר מה זה משנה תורה? חזרה על התורה. אבל מצד שני גם כן גילוי בצורה הרבה יותר ברורה. כמו שספר דברים נקרא משנה תורה ביחס לתורה עצמה שהיא כבר בתפארת. נכון? כל חמישה חומשי תורה נמצאים פה. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. זה חמישה חומשי תורה. בכל זאת החלק האחרון ספר דברים הוא הרבה יותר מגלה, הרבה יותר ברור. הרי הוא נאמר על ידי משה רבנו, זה כבר מדרגה שמגלה. והוא התלמיד שהבין הטוב ביותר את מה שהקדוש ברוך הוא יש לו לשדר. אז כשאני שומע את דברי משה, אני מבין רטרואקטיבית את כל מה שהיה בבראשית שמות ויקרא במדבר. לכן כל מה שלא הבנתי בבראשית שמות ויקרא במדבר, אני הולך לספר דברים וזה מפורש ביותר. לכן חייב ללמוד את ספר דברים כי זאת התורה ששייכת יותר לארציות. אותו דבר במשנה עצמה.
יהושע. מהכניסה לארץ ישראל,
כן.
אולי
צריך
ראוי להיות סוף התורה.
נכון, זה בדיוק ככה. כלומר, היינו יכולים להוסיף את ספר יהושע לחמישה חומשי תורה. כך אומרים חז"ל, כן, אבל בכל זאת זה נשאר בחוץ, זאת אומרת שיהושע מגלה כאן את בחינת המלכות. נכון. ומצידו היא נקראת משנה תורה, כי היא משנה. או משנית, או משנה, כלומר שונה, חוזרת, שניים, לשון שניים, שניות. לזה אירנתי, שהוא סוד התורה שבכתב. לכן, בשמות הוויה, הדבר הזה, המלכות, שהיא בעצם שניים, כן, משנה או משנה זה שניים, זה בעצם שם הוויה כפול שניים, נכון? מהו המילוי של שם הוויה במלכות?
בן.
שם בן, נכון? שם בן, מה זה? זה הכל כפול. י' ככה, ה' ו' ה' הכל כפול, זה נקרא משנה. בסדר? ואי...
למה י' ככה ולמה לא י'?
כי זה אותו דבר, זה י' י'.
אה, זה כאילו פעמיים י'.
10-10.
אתה רואה שזה י'.
אה, אוקיי. סליחה.
ואי התקפת, התקפת. והשכינה נקראת התקפת, כמו מתקיף לב, בגמרא. להתקף ולהתגבר על החיצונים. כלומר, יש ביטויים כאלה בגמרא, מתקיף לב. מה זה מתקיף לב? יש כאן לוחמה, יש כאן התקפה, יש כאן שמירה, צריך להיות חייל, צריך להיות גיבור, כדי להתגבר על החיצונים, כי יש כאן חיצוניות, אז קשה יותר, נכון? קשה לגלות את הפנים לחוץ, כשהפנים נשאר בפנים זה קל, קשה לגלות את זה החוצה. למה קשה לגלות בחוץ? כי יש מלא מסכים שמונעים את הגילוי. ולכן צריך להתגבר. לכן הגאולה חייבת להיות דרך הגבורה. כי אם היא הייתה באה סתם בחסד, היו בולעים אותנו. לכן הגאולה שלנו עוברת דרך גבורות. ודרך מצבים לא נעימים כמו שראינו אתמול. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות גיבורי חיל, גיבורי כוח, עושה דברו. כדי להיות עושה דברו צריך להתגבר. כי גבר עלינו חסדו. מסיתרא דדרוע ימינה דמלכה, מצד הערת החסד שבזרוע ימין של המלך שהוא זיירנפין. אז זה פרדוקסלי, אנחנו מתגברים בגילוי של חסד. כלומר, גם הגבורה שלנו, התוכן הפנימי שלה הוא חסדים. אבל אנחנו חייבים להישמר, ולכן צריך להיות גיבורים מבחוץ וחסידים מבפנים. כלומר, מגלים את החסד דרך הגבורה, דרך הצמצום. ונלחמים כשצריך להילחם נגד כל בני העוולה.
סליחה, קוראים לזה חסד שבגבורה או
גבורה שבחסד? גבורה שבחסד. בעל הבית זה החסד. הדאו דכתיב, זהו שכתוב, ימינך השם נדרי בכוח. זאת אומרת, החסד נעדר. מה זה נעדר בעברית?
נעלם.
לבוש, נכון? הדרך. נעדר בקודש, לבוש בקודש. הדרך זה לבוש. אז נעדר בכוח, זאת אומרת, אנחנו בלבושים של גבורה, אבל מי נלחם? ימינך השם. ימין שזה חסד. אז החסד מתלבש בגבורה לאומית כדי להתגלות, כדי להופיע. לא לשכוח שאדר זה לבוש, נכון? אז כל פעם שאתם אומרים נעדר, זה לא נהדר עם ה', שזה יפה, אלא נעדר באלף. שזה לבושים.
מרדכי יצא.
נכון. אדרת מלכות. בכוח תרגום בתוקפה. מילת בכוח מפרש התרגום בתוקפה, זאת אומרת במידת הדין, במידת הכוח, הלוחמה. כי כל כוח האדם הוא בימינו. תשימו לב, יש פרדוקס, נכון? הגבורה הייתה אמורה להיות בשמאל, אבל כשאנחנו מתגברים בצורה של אמת, שאנחנו רוצים לגלות את האמת האלוהית, אז היא בעצם ימין, ימין השם, רוממה. ימין השם עושה חיל. זאת אומרת, אתה צריך להשתמש בכוח של החסד העליון של הגילוי, אבל כשזה מגיע, זה מתלבש בגבורה.
אפשר להגיד שחסד זה צד הימין של הגבורה?
החסד זה הצד הימין של הגבורה. למה אתם מחפשים סיבוכים?
לא מחפשים סיבוכים, נראה לי יותר פשוט.
החסד זה הצד הימין של הגבורה.
גבורה, כן.
אבל אנחנו לא מדברים על זה. כי אם את אומרת שזה ככה, זה כאילו שהגבורה זה בעל הבית. אני אמרתי, החסד הוא בעל הבית, והגבורה היא משנית לחסד. בסדר? הרעיון הוא חסד, הוא לא גבורה. אם את אומרת שזה הצד הימין של הגבורה, זאת אומרת שהגבורה היא דומיננטית ויש לה צד ימין כזה קטן. לא. הדומיננטיות זה החסד ויש לה גבורה. אז אני אגיד הפוך ממה שאמרת. הגבורה היא צד שמאל של החסד. בסדר? לא כי אני רוצה להתנגד למה שאמרת.
לא, לא הבנתי.
אבל כדי להבין את הרעיון.
מתקיף.
כן. הרי עניין התקפת הוא מצד הימין והחסד. הנה. בסדר? זה הימין והחסד. הוא השולט פה. כמו שבשבוע השני של ספירת העומר, מי בעל הבית? גבורה. ובפנים יש כל מיני ספירות. אבל בשבוע הראשון, מי התחיל? החסד. זאת אומרת שאם מתחילים בחסד, זאת אומרת שעולם חסד ייבנה. זה הרעיון. והחסד הוא מוליך את מה? את החוכמה העליונה.
זאת אומרת שהחסד בפנים?
תמיד. חסד זה נקרא יומא דכולי הוא יומא. אתם זוכרים? שהוא בעצם נוזל בתוך כל הספירות. תמיד צריך להיות במגמה של חסד שולט. כל מה שאני עושה, גם אם אני אומר לא למישהו, זה צריך לא שהוא מתוך חסד גדול של השפעה. הלב שלי צריך להיות כל הזמן בהשפעה, ושם אני נותן מידות. דרך אגב, אם אתם אומרים לא שהוא לא אמיתי, ואין בו חסד, אז הוא לא, לא נכון. זה מובן מה שאני אומר?
אז הכל חסד, כל העולם חסד, גם המכה.
נכון, לכן אני אומר שזה חסד, אבל צריך לתת לה גבולות. נכון. הקדוש ברוך הוא מתנהל בחסד. כן?
אין משהו.
תיבנה.
שעל ידו הוא עיקר הכוח להתגבר על החיצונים. אלא שבעולם יש חיצוניות, והחיצוניות היא דבר שמנסה למנוע את החסד האלוהי. כמו שאמר יימח שמו וזכרו היטלר, שהעם ישראל הוא יותר מדי מוסרי, יש לו ערכים יותר מדי וזה מחליש את העולם, אז צריך להרוג את החולשה. לכן צריך להרוג את עם ישראל. כי הוא המוליך של החסד בעולם. לא צריך את זה, מבחינתו. ולכן אנחנו כן צריכים להתגבר על החיצונים ולהיות חזקים. אז לפני 70 שנה לא היינו יכולים להיות חזקים, כי לא היינו בארצנו. והיום ברוך השם אנחנו בארצנו. לכן לא ליפול למלכודת ולהתלונן כאילו לא קרה כלום. כן, קרה משהו גדול רבותיי, שאנחנו בארצנו ויסוד כיסא השם מתגלה בעולם. דבר שהוא עצום, זה מהפכה עולמית, קוסמית, שקרתה ב-70 שנה האחרונות. לא להיות כפויי טובה. מדי פעם אנחנו נופלים בדיכאונות, הולכים ונשנים, כאילו לא קרה כלום, כאילו שום דבר לא מתקדם וכאילו לא זה. זה לא נכון. התהליך הוא תהליך גדול מאוד, וצריך להיות בהכרת הטוב. רק שיש קשיים בדרך, אבל הקשיים האלה לא צריכים לחבות לנו את האש הפנימית. בשום פנים ואופן, צריך להישאר גיבורים. גם אם יש לנו נפילות משניות באמצע.
הניצולים התגברו, אז אנחנו?
הניצולים זה לא הם, זה אנחנו.
נכון, זה כל ישראל.
הצרכה. עניינו הוא מה שנזכר בשס וצריכה. כלומר, ראינו עכשיו התקפת, ועכשיו יש גם ביטוי אחר בגמרא, צריכה, צריכה לה. אז מה זה הצריכה?
חובה.
היא מסתרה דסמלה. כלומר, אם התקפת הייתה גם כן התקפה להתגבר על החיצונים, אבל מצד החסד, עכשיו הצריכה, איהי מסתרה דסמלה, השכינה נקראת הצרכה, כשהיא מקבלת הערה מצד הגבורה שבשמאל. זאת אומרת שההערה שהיא צריכה לקבל היא דווקא השמאלית. במילים אחרות, האישה זקוקה לגבורות. האישה זקוקה לגבולות.
זאת אומרת שהאישה היא כולה חסד, בגלל זה היא צריכה את הגבורות?
היא צריכה, לא שהיא כולה חסד. האישה אם אין לה את החסד של הבעל, אז היא מתפוצצת מכלום. הבעל הוא צריך להשפיע על החסדים, ולכן היא צריכה להיות בנויה קודם כל, גם הוא צריך לבנות אותה בגבורות, כדי שיהיה כלי קיבול. זאת אומרת, השלב הראשון שהבעל עושה עם אשתו, זה קודם כל בונה את הגבולות שלה. אחרי זה מכניס בתוך הכלים, כמו שבונים בית.
בגלל שגבורה צריך לתת מסגרת כדי להשפיע את החסד בגבורה.
נכון. ולכן הביאה הראשונה אצל האישה זה רק לעשות אותה כלי. ואחרי זה משפיעים בחסדים. זה מה שעשה בצלל, נכון? עשה קודם כל בית, ואחרי זה הכניס בו כלים. אי אפשר לעשות ביאה עם האישה אם היא לא כלי. נכון? זה כמו זרע לבטלה. ולכן צריך לעשות אותה כלי. אין האישה נאמנת, אלא למי שעשה כלי. ובדרועה שמלה אחיד בה. וזהירן פינוחז ותומך בה בזרוע שמאל. כן? זאת אומרת שגם זהירן פין, יש לו את הצד השמאלי כדי לבנות את זה. לכן עשיתי לכם פה ג' קווים, שזה סוד אדם, שהוא בעצם כל ההיסטוריה שלנו. כן, אדם, דוד ומשיח. משיח הוא בצד שמאל. זאת אומרת שזה גילוי האחרון בחיצוניות, בגבורה, במידות, בגבולות של כל מה שהיה בחסד הקודם. כן, זה העניין של האמצע. האמצע שהוא שמאל, כלומר יכולת לקבל, לכן הוא מלך. המלכות היא באמצע, אבל היא שמאלית, נכון? מה זה שמאלית? שמאלית זאת אומרת עם יכולת לקבל. אדם שלא יודע לקבל, הוא לא יכול להיות מלך. אדם שלא מקבל הערות, באלף ובעין, הוא לא מלכותי. לא יכול להיות מלכות. בסדר? זאת אומרת שהאישה, למה יש לה את הכוח הזה? כי היא יכולה, היא גמישה. היא מסוגלת לקבל. היא יודעת לעשות את עצמה כלי, קיבול. לכן היא הרבה יותר חזקה. היא לא נשברת כמו שהגבר נשבר בקלות. הגמישות שלה מאפשרת לה להיות יותר חזקה. והכוונה היא, כמו שאדם אוחז בשמאלו איזה דבר ועוזר לימינו לעשות פעולתו, כן? אם אני רוצה, למשל,
לנסר,
אני חייב להחזיק ביד שמאל ולעבוד ביד ימין. אז מה עושה היד השמאלית? נותנת גבול, מחזיקה, נותנת את המידה, נותנת את הכיוון, הבסיס, היא העוגן. כך היא הצריכותה שבשס. אותו דבר הביטוי הזה בגמרא, צריכותה, שדין הראשון הוא עיקר ההלכה. זאת אומרת, זה הבסיס. אחרי זה מתחילים לעשות פלפולים מסביב. והשני צריך רק לסייע לדין הראשון. זאת אומרת שהבסיס לא לשכוח אותו, כל השאר זה רק בא לסייע. בא לעזור להבין את מה שכבר נאמר כיסוד מובנה בתחילה. כך המלכות, עיקר תיקונה מצד השמאל. הנה, זאת אומרת, המלכות צריכה להתקן מצד שמאל. וגם כשאנחנו מדברים על מלכותו של מלך המשיח, שיתגלה בקרוב, זה מלכות שבצד שמאל. זאת אומרת שאנחנו חייבים לחזק את הצד השמאלי שבאנו, והוא... היכולת לתת מידות וגבולות לכל דבר. בסדר? זו תמיד נתינה, אבל נתינה בעלת גבולות שיודעת לתת לעצמנו ולא לפזר את כוחותינו כלפי חוץ.
למעשה, הצריכה הזאת היא הימין והפלפולים זה השמאל?
לא.
ההפך.
אמרנו, היא מסתרה דסמלה, זה השורה הראשונה, הצרכה, היא מסתרה דסמלה. השכינה נקראת הצרכה כשהיא מקבלת הערה מצד הגבורה שבשמאל.
נכון, סליחה.
אוקיי? שלוש שורות לפני הסוף של הפסקה, ובדרוע ימינה, עד כף בה, ובזרוע הימים הקדוש ברוך הוא מחזיק בה, וימה, כן? ויאמר לה, לעתיד לבוא, התנערי מעפר, קומי, שבי ירושלים. ראינו שתצא מן הגלות. זאת זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאיר אותנו, מעורר אותנו, כן? בצד ימינו, אבל זה קורה בצד שמאלנו. כן? הימין שלי נוגעת ביד שמאל של חברי. אז הימין של הקדוש ברוך הוא כשהיא מגיעה לכנסת ישראל, שהיא האישה, אז זה נוגע בה בצד שמאל, למרות שהוא עובד בצד ימין.
כן.
לא, זה עוד משהו אחר. פה אני מדבר על ימין. מחבקת. נכון. זאת, נכון. השמאל היא רק להחזיק את המצב, אבל העניין זה לא כדי להחזיק. כי אם אני מחזיק את האישה ביד שמאל, זה לא אומר שאני הולך לתת לה נשיקה, יכול לתת לה בוניה, כן? אז זה לא עובד. זה רק בגלל שימינו תחבקני, שאז שמאלו תחת לראשי. אז מה זה קומי שבי ירושלים? כן? שבי מלשון לשוב, וגם לשבת להתבסס. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבסס את מלכותו דרך המלכות בעולם הזה. והעניין הזה, מי זה ירושלים פה? עם ישראל, נכון? שנאמר בנביא, הלוך וקראת באוזני ירושלים. מה זה באוזני ירושלים? יש לה אוזניים לירושלים? כן, זה אוזני הם של עם ישראל, של בני ישראל. אז בני ישראל נקראים ירושלים. בנות ירושלים זה בנות ישראל ובני ישראל. בכללו. כשאנחנו אומרים ארץ ציון ירושלים בתקווה, זה בעצם עם ישראל. אין הבדל, להזכירכם, הרב קוק, אין הבדל בין ירושלים, כלומר בין ארץ ישראל לבין עם ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה, זה לא שני דברים, אלא הם חבוקים יחד. אסור להפריד בין הדברים, זה עירות. לכן זה כל כך חמור לא לחיות בארץ ישראל. כי זאת הפרדה בין הדת, חז ושלום, לבין הלאום. זאת הבעיה של הדתיות, חז ושלום.
זה מתחיל שכל האומות מנסים לעשות דווקא את זה, את ההפרדה בין הדת ללאום, כשאנחנו מחפשים לחבר את שניהם.
נכון.
זה המצוות. העולם המודרני הוא להפחיד כמה שיותר, והעולם שלנו הוא
לחבר. נכון.
לחבר.
נכון. וגם בתוכנו יש אנשים שלא מבינים את זה, ולאט לאט מתחילים להבין את העניין הזה. כלומר, זה היסוד הגדול ביותר. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה, אלא חבוקה בסגולות פנימיות הקשורות בנשמת האומה. ואי אפשר להבין את זה, אלא דרך תורת הקבלה. כמו שאומר הרב קוק בפסקה השנייה באורות ארץ ישראל.
אפילו היום הבדרנים הגדולים בטלוויזיה, איך המצב האומה וארץ נהדרת.
כן.
מדהים.
אז קום ישבי ירושלים זה יציאה מהגלות. זו הזמנתו של הקדוש ברוך הוא שנצא מהגלות ולא נשאר בה עוד 2,000 שנה, כמו שחז ושלום מנסים לעשות מבית ומחוץ. ועוד יש לפרש, כי מסתרה דימינה היא תוקפה לבר נש. מצד החסד השכינה היא התוקף והחוזק של האדם, נכון? כלומר, האדם עצמו יש לו צד שמאל, וזה התוקפנות שלו. ומסתרה דשמאלה, כן? זה השמאל שלו, אבל זה ימין בשורש. ומצד שמאלה, מצד הגבורה שבשמאל, יהיב לון צרכיון בהרעם מדברה. וניתנו כל הצרכים של בני ישראל בארץ המדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא צריך לתת גבולות. אנחנו צריכים לאכול, צריכים לחיות, צריכים להיות בעולם הזה. כל זה נקרא צד שמאל. כלומר, הרעיון הוא ימני, והביצוע חייב להיות תמיד בצד שמאל. אתם מבינים למה, נכון? כי צריך לתת לזה שיעור. כל דבר שהוא רעיוני הוא ימני. כי הוא כולל הכל. הרעיון הוא הרבה יותר רחב ממה שאני יכול באמת לעשות דה פקטו. אבל כשאני הופך את הרעיון למציאות, זה פתאום תופס מידות.
זה כמו הכלל
והפרט. נכון. זה כמו לבנות בית. כן, הרעיון הוא רעיון אתה מתאר לעצמך במחשבה שהבית הוא מיליון מטר רבוע, וכשאתה בונה את הבית, פתאום יש לך חדרים, בעלות, בעלי מידות.
בציור רואים את זה.
כי המן שאכלו אבותינו במדבר היה מצד הגבורה. באמת? זאת אומרת, למה המן הוא מצד הגבורה?
זה שיעור.
כי זה שיעורים, נכון? הוא נופל בשעה כזאת, עד שעה כזאת, אחרי זה הוא נמס. יש לו שיעורים, יש לו הדרגתיות.
בגלל זה, בגלל שזה מהצד הגבורה, הוא יכול להיות הכל דבר. כי יש לו את המסגרת, ואז הוא יכול להיות הכל.
לא,
לא. הוא צריך להתגלות בצורה כלשהי בעולמנו. זאת הגבורה. הרעיון הפנימי שהוא תופס את כל הצורות, זה החסד הפנימי שבו. עכשיו, תשימו לב, סגולה, למי שעדיין לא יודע, אבל אני חושב שהרבה יודעים כבר. בשבת שלאחר הפסח, כן, צריך לעשות את הלחם בצורת מפתח. זאת אומרת שאם אתם אופים לחם היום או מחר, תעשו את זה בצורת מפתח.
חסידים מכניסים את המפתח בתוכו.
נכון, וזה סגולה לפרנסה.
עכשיו אתה אומר.
רצית אחרי שבת?
עשתה את החלום.
עשתה את החלום. אני יכולה לעשות עוד אחד.
עשה עוד אחד, מה קרה?
מה אתה חוסך בגבולות?
דבר שני,
עשתה לי קצת שעות וימים.
דבר שני, הגשם שיורד בין פסח לשבועות הוא גשם מיוחד של חסדים, ולכן צריך לצאת החוצה כשיורד גשם כזה,
שיפול עליך,
ולגלות את הראש כדי שיפול על הראש ולפתוח את הפה כדי לקבל קצת מים בפה. זה סגולות מאוד מאוד חזקות לבניין של שפע.
והיום נסעתי בבוקר עם האופנוע, והברד דפק לי על הגוף, ואני אומר, מה קרה? הגעתי לעבודה כולי רטוב, נעליים רטובות.
היום טבענו בשפע, טבענו בשפע.
להתחמק מזה ולא...
שאלה.
למה, השאלה, למה יש שם? אתה רוצה להמשיך, אבל מושכים אחורה. למה זה טוב כל כך? ואנחנו אומרים, הוא מוריד הצל.
נכון. בגלל
שאנחנו... לא רוצים גשם.
נכון. בגלל שזה לא גשם שהוא מהבחינה הנורמלית, זה גשם שבא ממדרגה עליונה יותר. מדרגה אחרת.
כתוב זה גשמים אחרי ניסן, זה סימן ללא לברכה.
להפך. להפך. סימן לברכה זה מה שאני אומר עכשיו. בדיוק הפוך. אני יודע שאומרים דברים.
כן.
כן? זה כמו שאומרים למשל שה... זמן בין פסח לשבועות זה ימים של אבל. זה בדיוק הפוך. זה חול המועד אחד גדול. לכן לא מתגלחים לא בגלל שאנחנו באבל, אלא להפך, בגלל שבחול המועד אסור להתגלח. תשימו לב, הכל מעוות.
מה זה? זה...
אתה
מתאים קצת צחו.
זה משהו אחר.
אני בכלל הייתי... אז תשאל כל אחד.
אז בגלל זה אני אומר, בגלל זה אני פה.
דיברנו על
גבול. זאת אומרת שאנחנו בכל המועד אחד גדול, ימים של גדלות, של ריבוי של מוחים, לכן בתורת הקבלה כל יום אנחנו מקבלים מוחים יותר ויותר גדולים, עד חג השבועות. לכן זה מהלך גדול של בניין, כן? והגילוח, דרך אגב, הוא לא מדובר אף פעם על הזקן, שתדעו רק במלכאות.
על השיער.
אלא רק על השיערות.
אז למה זה עד לגמרי אומר?
עוד פעם, הכל סתם...
רגע, סליחה, לא הבנתי. מה זה זקן ולא שיערות?
הזקן בכלל לא מגלחים אותו בכלל. אז זה לא עניין בכלל. זה מדובר רק על השיערות. היום הכל התהפך וזה לא חשוב. העיקר שצריך להבין שאנחנו במדרגות עכשיו, שלאט לאט הדברים הולכים להשתנות, ובעזרת השם הרבנות הראשית הולכת לשנות את הדברים.
אמן.
כמעה כמעה, ולעשות לנו יהדות שיותר מתאימה ויותר טבעית לנו בחזרתנו לארצנו. זה הולך לאט לאט ומתרפא, אנחנו מתרפים לאט לאט מהגלות. על זה נאמר, כי אני השם רופאיך, ראשי תיבות אייר. כלומר, חודש אייר בא לרפא אותנו. כמו ששמעתי אחד שאומר, יום העצמאות זה טוב, אבל חבל שזה בספירת העומר. כלומר, הוא הולך להגיד לקדוש ברוך הוא, התבלבלת. שם ירחם. איי, 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 איי.
מה, היו כאלה כבר שאמרו כבר מה זה?
כי אומר שהתבלבלנו בחודשים.
טוב, שאלה היא בפימה דמלכה. השכינה נקראת שאלה על ידי פה המלך שהוא זירנפין. בסדר?
זה לא הפוך מה שאתה אומר, זה פשוט תוספת. הימים ימים שמחים, בספירת תומס דבר חיובי, אלא שבגלל מותם של תלמידי רבי עקיבא אנחנו מבינים.
נכון, רק שמותם של רבי עקיבא גם שם יש עיוות גדול.
מה?
וכולם חושבים שהם מתו במגפה.
בסדר, זה מחלוקת שם בזה, הם מתו במגפה גאונית או שהם מתו במלחמה.
זהו, זה ידוע בדיוק איפה הם מתו. הם מתו בזירה שהייתה זירת הקרב, כלומר במקום שאנחנו היום מכנים בשם מודיעין, וכל האזור הזה, זה שם היו הקרבות, כולם יודעים שזה היה מלחמה, בלי פסח כשרבי עקיבא יושב, כן, היו יושבים בבני ברק, מה אם יש להם לשבת בפסח בבני ברק עד שהשמש באה ואומרים להם חכמים הגיע קריאת שמע, כולם חושבים שהם לומדים כדי לעשות פלפולים, לא, הם מכינים את מרד בר כוכבה, זה מלא דברים שאנשים לא יודעים, הכל כאן עניין לאומי גדול מאוד. חבל שמנסים לחסות את הדברים, אבל אנחנו פה כדי לגלות בחזרה את האמת. בסייעת הדשמיה.
זה כמו הסדר של המצע, אתה הופך, אתה בוצע, אתה
מוצאים. עזרת השם הדברים הולכים ומתבררים יותר ויותר, השתבח שמו, אין לנו מה לדאוג. העם יותר חזק מכל הדברים שאנחנו מנסים לחסות. טוב, שאלה היא בפימה דמלכה. שכינה נקראת שאלה על ידי פה המלך, שהוא זירנפין. כלומר, השכינה היא שאלה. מה זאת אומרת שאלה? מה הפירוש העניין של שאלה בעומק? כלי, כלי, עשיית כלי. שאלה היא רצון למלא דבר, נכון. הרגשת חיסרון, כלומר, כאילו אני עכשיו עושה כלי קיבול, כעור. על ידי פה המלך, שהוא זירנתי. הפה של המלך, נכון? אז מי זה הפה?
מלכות.
של המלך זה זירנתי. כלומר, הפה של המלך זה הצד הנוקבי של הצד הזכרי. נכון? הראש שלי זה זכר, אבל הפה שלי בתוך הראש הוא נקבה. שבתוך הזכר. רוצה לומר, כל שואל שאלה בבית המדרש, על איזו הלכה נמשכה לשואל הבנה שיש שואל כעניין מפיו של זירנפין. זאת אומרת, ברגע שתלמיד חכם שואל שאלה, הוא בעצם שואל שאלה מהפה של זירנפין. זאת אומרת, מי מאפשר לו בכלל לשאול שאלה? כמובן שכאן מדובר על שאלה. כן? רצית להגיד לי משהו?
לא, אני שותה את זה.
אז הבניין הזה לא בא לו מעצמו, זה בא לו מהמלכות שנותנת לו עכשיו אפשרות לפתוח את הפה לשאול שאלה, אבל שאלה, שאלה אמיתית, שאלה שמוסיפה לשיעור, שאלה שבאה לייסד את הדברים בעומק, לכן רואים את גובה התלמיד לפי השאלה שהוא שואל. זה העניין, וזה בעצם ככל שהשאלה גדולה יותר וכוללת יותר, היא אמיתית יותר. אז להיזהר כששואלים שאלות קטנות. חבל. השאלות הקטנות הן משניות. תחכה שנייה ותשאל שאלה שכוללת את כל מה שנאמר עכשיו. תמיד אמרתי לכם ואני חוזר על מה שאני אומר. ככל איך אני אגביר את זה? אם למשל יש מדען, והמדען עכשיו מצא חוק, חוקיות, אם החוקיות הזאת מגיעה לאיזה מקום ושם היא לא טובה, זאת אומרת שהחוקיות שלו חסרה. אם החוקיות שלו עובדת על כל דבר, זאת חוקיות אמיתית. אותו דבר בשאלה. אם אתה שואל שאלה, לפעמים אתה שואל שאלה שהיא משנית, היא קטנה, היא לא מוסיפה כלום. זה כאילו שאני אומר לכם, בשולחן ארוך כתוב שצריך לנעול נעל ימין תחילה, אחרי זה לנעול נעל שמאל, אבל כשקושרים, קושרים נעל שמאל ואחרי זה נעל ימין. ואתה שואל אותי גם מגפיי? אז אתה לא תלמיד חכם. זה לא הוסיף שום דבר לשיעור. כן? שאתה כן צריך לומר, כן, האם הדבר הזה הוא לנעול סתם נעל או כל דבר שאני בעצם קונה כלבוש בחיים? האם זה עובד ככה? אז פה הרחבת את השאלה. זה הבניין. לכן כל הזמן, בהמתנה קטנה, אפשר להגיע לשאלות הרבה יותר כוללות. וכשהשאלה כוללת, זה מחייב את הרב לענות תשובה עוד יותר כוללת. ולכן זה לא יוצא מהתלמיד או מהרב, זה יוצא מההבנה שבא מהפה, כלומר מהמלכות דקדושת של עולם האצילות. תבינו טוב, היא שואלת דרך התלמיד. הדאו דכתיב, זה אשר כתוב, אל תפחדו, אני רואה פתאום שכולם לא רוצים לשאול. זה שכתוב שעל אביך. הרי עניין השאלה הוא מאביך. כן? מה זה שאל אביך? כלומר, אני שואל אותו, שאל אביך. אז מי שואל? הבן, נכון? כי זה אבא. זאת אומרת שהיחס שלי ביחס לתפארת הוא כמה אפשרויות, נכון? או שאני הבן שלו, כמו שאמרנו בר, בר זה בן, או שאני אשתו במדרגה גבוהה יותר. אז מתחילים קודם כל בבן. לכן הבנים שואלים, נכון? מה נשתנה? אז בעצם כשהבן שואל, הוא שואל את אביו. הוא מצפה שאבא ייתן לו תשובה. ותיובת לגבי, וכן התשובה היא מצידו. לכן השאלה היא אליו, והתשובה היא מצידו. כלומר, הוא מקבל את השאלות, כי הוא ממלא. והוא בעל התשובה, כלומר, הוא ממלא. הדאו דכתיב, זהו שכתוב, ויגדך. מה זה ויגדך? שאל אביך ויגדך.
יזרים לך.
יזרים, הגדה, אתם זוכרים? דרכך.
גיד.
ויגדך, הוא ישתמש בך, הבן, כדי להופיע את הרעיון שהיה גנוז באבא. ויגדך, זה נקרא גילוי. כן? גומל דלים, ג' ד', הגדה. הרי גם עניין ההגדה והתשובה שיוכל להגיד ולהשיב כהלכה, גם כן נמשך מכוח זעירן. הוא מסיק דבריו, הוא בא. ברנש, בכוח הפה של זעירנפין, האדם שואל כעניין ומשיב כהלכה. זאת אומרת שאדם שקשור לספירות העליונות, אז נאמר עליו שהוא שואל כעניין, מה זאת אומרת שואל כעניין? תשימו לב, לא סתם שואל, שואל בצורה שנכנסת לעניין עצמו, בגוף עד העניין. כן? הפונקציה שלו היא פונקציה כוללת. ולכן הוא משיב כהלכה. כלומר, אפשר מתוך השאלה החזקה הזאת לקבל תשובה חזקה כגודל השאלה. כגודל השאלה, כך תהיה גודל התשובה.
חשבתי לרגע שכגודל השאלה, אז הוא כאילו מייצר ההלכה.
הוא לא מייצר. אנחנו לא מייצרים שום דבר.
לא, כוונתי היא להגן יותר.
אתה רק בונה את הכלי קיבול, אבל הדברים קיימים. כלומר, לפי מה שאתה אומר, התשובה לא קיימת, ומחכים לשאול שאלה כדי לבנות תשובה. לא, התשובה קיימת לפני השאלה. רק שהשאלה עזרה לנו לקבל את התשובה שאף אחד לא יכול היה לקבל אותה, בגלל שאף אחד לא שאל.
אז אתה מעורר פה למעשה.
אז זאת אומרת שהשאלה היא מסגרת לתשובה. היא כלי.
זה אומר שהתשובה נמצאת כבר בתוך השאלה?
בוודאי. היא נמצאת בכל. התשובה קדמה לעולם.
אז זאת אומרת שהתשובה זה החסד והשאלה זה...
נכון. השאלה היא גבורה, והתשובה זה החסד שקדם לגבורה. אבל צריך גבורה כדי לגלות את זה, כי אין לנו אפשרות לגלות שום דבר אם אין לנו כלים, כמו שאמרתי קודם. לכן כל העניין שלנו זה תיקון השאלות. לכן זה חשוב לחזור בשאלה.
מורים אומרים לילדים, אם תקרא טוב את השאלה, אז תמצא את התשובה.
חשוב מאוד לחזור בשאלה, כי אתה מברר באמת את היהדות שלך. כן, סליחה?
לא, אני אומר, הרבה פעמים מורים אומרים לתלמידים, אם תבין טוב את השאלה, התשובה היא נמצאת בפנים.
נמצאת בכל מקום, התשובה היא אלוהית. התשובה לכל השאלות. לכן צריך לשאול שאלות אמיתיות. לא לפחד. והכל לגיטימי. רק שהשאלות צריכות להיות גדולות. שאלות ענקיות. היום, בדורנו, השאלות צריכות להיות שאלות של כלל ישראל, שאלות לאומיות, שאלות גדולות. ואז התשובות גם כן הן תשובות גדולות, והתשובה הגדולה ביותר זה מלך המשיח, לכל השאלות האלה. כלומר, גילוי השם באופן ממשי, מוחשי. אז כנראה שאנחנו לא מבקשים מספיק, בצורה נכונה. לפעמים הרב שואל שאלה, זה שאלה רטורית, הוא לא רוצה שהתלמידים יענו. הוא אומר, למה נאמר בגמרא? כן, הוא לא רוצה שמישהו יגיד לו, כי... אלא הוא שואל, כי ככה בונים כלי. ואז אפשר להביא לשם האור. עכשיו, גם השאלה וגם התשובה שייכים כמובן לזעיר אנפין, רק שלא לשכוח, הפה של זעיר אנפין הוא נקרא מלכות. כלומר, האישה נמצאת איפה? בתוך הגבר. הרי משם היא יצאה, נכון? לא הייתה אישה, לחוד. רק שעכשיו היא נבדלה ממנו. בנסירה. כן.
כי מה שאתה אומר, כרגע אנחנו לא מספיק שואלים את השאלות הגדולות.
נכון.
שקשורות למלכות ולמשיח. מתעסקים אך ורק על פי הפרטים הקטנים, נכון. ולכן לא מתגלה התשובה.
נכון.
במלוא העוצמה.
נכון.
כי אנחנו לא עושים מספיק הכללה.
נכון.
בכלל, ומתעסקים בפרט.
נכון. לכן צריך לעשות תשובה. מה זה לעשות תשובה?
לחזור בשאלה.
יפה. כן.
האם זה הקשר שיש בין זה שלא שואל, נשאר בשאול? אם אין מקום לשאלות, זה אומר שהוא נשאר בשאול?
מי שלא שואל פשוט לא בונה כלי.
לא, אני שואלת היחד שיש בין שאול ושאולה.
כן, השאול, לא, להפך. הייתי אומר שלהפך. השאול הוא דווקא דבר שהוא... הוא בעצם הדבר הגדול ביותר, או השאלה הגדולה ביותר. כלומר, זה כל כך גדול השאול, שאם היינו צריכים למלא את זה באור,
את כל
זה היה ממלא את כל העולם. אז להפך, השאלות הן צריכות להיות גדולות יותר כמו השאול. לכן זה אותו שורש. כלומר, כשאתה שואל שאלה גדולה ענקית, הרב צריך להגיד וואו. לא שהתשובה של הרב לתלמיד והתלמיד יגיד וואו. כל הכוח זה לשאול שאלה. זאת העוצמה האמיתית, זה לשאול את השאלות הנכונות. כן? למשל, במקום לשאול מה אני, תשאלו מי אני. זה הרבה יותר גדול. ולכן יש מדרגות מדרגות בשאלות. וככל שהשאלה כוללת יותר, כך היא תגלה תשובה גדולה יותר. עכשיו, לא צריך ללכת לאיבוד ולשאול שאלות באוויר. צריך לשאול שאלות במקום שאתה יודע שבעצם אתה יכול לקבל תשובה. ולכן אין אדם למד אלא במקום מיוחד שליבו חפץ. כי זה לא סתם אתה זורק שאלות באוויר. אתה צריך לכוון את השאלות שלך. למישהו שאתה יודע שיכול לתת לך תשובות על זה. ולפעמים גם השקט הוא תשובה. או הלא התייחסות במרכאות. זה לא שאין התייחסות. זה שהרב בוחר להתייחס בשלב הזה לפחות דרך השקט. וזאת תשובתו. ומתוך השקט הזה התלמיד צריך להבין את מה שהרב רצה לומר באי אמירתו. וזה לא בריחה. זה חינוך. אתה לא כל פעם שאתה פותח את הפה, צריך למלא את זה במה שאתה חושב שאתה צריך לקבל. בסדר? תשאיר פתוח. כי לפעמים השואל כבר רוצה את התשובה שהוא כבר הכין לעצמו. זאת לא שאלה אמיתית. שאלה אמיתית משאירה פתוח לקבל את מה שהרב יש לו לומר לך. אל תצמצם את מה שיש לו לעשות. כמו שהיום רוצים לצמצם את הגאולה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, הגאולה שאתה עושה לנו היא לא מתאימה לנו, היא לא זאת שלמדתי בשיעור שלי עם הרב. אז אתה התבלבלת, הרב שלי צודק. חס ושלום.
צריך לבד את השליטה.
זאת אומרת להרפות. ללמוד להרפות. ולהיות אמיתי ולקבל את התשובה העליונה האלוהית. מישהו רוצה להגיד משהו? שמעת עוד ביטוי בגמרא. שמעת אתה נזכרת בשס. מה זה השמעת אתה? זה הלכה ברורה. בסדר? שאף אחד לא שואל עליה שאלה. כלומר, שמעת את היהי בליבה דתמן מחשבה. שמעת את הנזכרת בשס, הנה. היא הלכה ברורה, ברוך שכיוונו, שאין עליה שאלה ותשובה. לכן אמר, כי שמעת את הנקראת השכינה מצד לב, זה אירנפין. אתם רואים? זה תמיד השכינה, אבל זה הכל כלול בו. כלומר, עכשיו השכינה היא הלב של זה אירנפין. השמעת את זה דבר שברור לך בלב, הכל מיושב כבר אצלך, וזה הלב של זעיר אנפין. ששם כוח המחשבה לחשוב שההלכה היא ברורה. זאת אומרת, המשנה ברורה. זה כבר שם. זה פה. זה בחלק האמצעי. אז אתם רואים שנפגשנו עם כמה דברים. התקפת, צריכת, כן?
שאלה,
שמעת את כל אלה ביטויים שנפגשים איתם בלימוד הגמרא. הנה נודע כי תיקו או תיקו היא אם נשאר הבעיה על איזו הלכה בלי תשובה. עכשיו הרב מסביר, הזוהר מסביר מה זה תיקו בגמרא. שאחרי זה משם נולד התיקו שלנו היום. בשטויות של הכדורגל. כן?
תשבי.
אני לא מדבר על הכדורגל שאתם משחקים. אלא בשיגעון הזה של להיות שם כאילו זה מין איזה עבודה זרה שכבר כל החיים זה רק זה. אז זה נקרא הלכה בלי תשובה. זה התיקו. זאת אומרת ששאלנו שאלה או יש הלכה ואין עליה תשובה, אז התיקו הזה זה בעצם ראשי תיבות. כן, תשבי, זה אליהו הנביא.
יבוא ויתרץ.
יתרץ קושיות ושאלות. זאת אומרת, כשיבוא בעצם אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, הוא יתרץ לנו. הוא יענה לנו על השאלות שהיו חסרות. לכן השאלות שם זה שאלות גדולות. אליהו הנביא לא עונה על שאלות קטנות. שהוא בא לעשות עבודה מאוד מיוחדת אליהו הנביא. מה העבודה שהוא בא לעשות? להשיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותם. תשימו לב מה זה אומר לפי מה שלמדנו. זה אירנפין ומלכות ומלכות וזה אירנפין. להשיב לב אבות על בנים. כלומר להביא את האבא לבן. כלומר לחבר בין קודשא בריך הוא ושכינתא. ולב בנים על אבותם. לכן.
אז זה חיבור בין המשנה לגמרא.
בתורה בסדר. שבכתב לתורה שבעל פה. פה. לא רק בין המשנה לגמרא, כי המשנה והגמרא נשארת באותו רובד.
לא,
אם
שבכתב, אני לוקח דף גמרא, נכון? כן. בדף גמרא, איך הוא בנוי? יש לי את רשי, את תוספתא ואת הגמרא עצמה. נכון? אז זה אב, בן וסב.
כן, נכון.
פה הנקודה. אז אם יבוא אליהו הנביא, אז הוא יישב בין שלושתם?
לא,
אם אני צודק,
זה יותר גדול.
אני מבין? יותר גדול מזה.
זה לא רק בין שלושתם, כי שלושתם הם עדיין באותו תחום.
לא, אבל זה אב ובן.
לא חשוב, אבל זה עדיין תורה ש...
בעל פה. נכון.
כל הדף עצמו. לכן כדי לחבר את זה לתורה שבכתב, שזה זעיר אנפין, אני תמיד צריך למצוא מקור בפסוק מאיפה? מהתורה. לכן אי אפשר לעשות שום דבר בגמרא ולא במשנה ולא בשום דבר, אלא אם כן יש לי מקור
בעוגן.
בתורה. לכן כשאתם כותבים שיעור, כשאתם אומרים משהו, זה לא יכול להיות סתם דברים שהם באוויר. זה חייבים להיות דברים שיש להם פסוק, שורש, בתורה שבכתב. ואם לא, זה סתם המצאות שאתה שולף מהשרבול, כל אחד יכול להמציא דברים כאלה. אז לכל דבר שאתה אומר, תמצא פסוק שנותן כוח למה שאתה אומר עכשיו. זה מחבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ונכון, גם מה שאתה אומר, שבתוך התורה שבעל פה זה מתחלק שוב פעם לשלושה דורות. ואמר הטעם הוא, כי תקו אי קד איסטלק מלכה מינה. למה יש תקו? למה אנחנו במצב כזה לא טוב? הרי תקו זה, אין לנו תשובה. אנחנו לא יודעים מה לעשות. זה מורה שנסתלקה הערת זעיר אנפין מן השכינה. אז זה שלום. אז אין לך תשובה. אז אתה נשאר בלי תשובה. כי האור נעלם, וכשאין לך אור אתה לא יודע לענות. אז זה לא מצב בריא. אז לכן השכינה שהיא נקראת קלה, אותיות הלכה, כלומר הקלה, התרוקנה מכל. אז אם אין כל בתוך הקלה, הרי מה נשאר לה? רק ה. אז ה בלי הכל, אין לה בניין, היא לא קלה. מה זה קלה? קלה זה מי שקיבלה כל. כלומר זכר. זוכרים שהכל זה הזכר. כלומר, מה היא צריכה לקבל? כמה זה כל בגמטריה? 50. כלומר, כמה היא צריכה לקבל? 5. בונים אותה ב5 גבורות. זה השאלה שלך, נכון? שהייתה ב-SMS. בונים אותה מ5 גבורות. ואז, ברגע שהיא בנויה מ5 גבורות, שזה כל הספירות של צד שמאל, אפשר למלא אותה ב5 חסדים. בגלל שהיא כבר כלי עכשיו. כלומר, הכלי הוא בעצם בנוי מכמה גבורות? 5. עכשיו, הכלי שלנו, מי זה? הנשמה, נכון? הנשמה שלנו זה כלי. כמה מדרגות יש בנשמה? 5. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה הכלי שלי. ברגע שהכלי שלי בנוי כראוי, אני יכול לקבל את אור השם. אז אני נושם. ברוך השם. אז זה נקרא כל ה, זה הקלה. כלומר, אני מתמלא בכל. זה נקרא קלה. ברגע שיש תקו, כלומר שאין תשובה, זה אומר שבעצם אני במצב של חיסרון, חס ושלום. זאת אומרת שהזכר עזב את הנקבה, ולכן היא נשארה לבד. אז מה אומרים לה? תשוב, צריך לחזור אליה. נכון? זה נקרא תשובה. כלומר, מה זה התשובה? שהזכר חוזר לנקבה. זה גם התשובה, תשובה, עושה תשובה, אדם שעושה תשובה. שהזכר שלו חזר לנקבה של עצמו. בסדר? ולא שהוא עולה, לא יודע לאן, לשמיים.
אבל הוא בן תשובו, זה ההתקל.
לא. תשוב לה, זה נקרא תשוב ה. זאת אומרת ששווים אליה, ששווים לחיבור, תשוב ה להיות מחוברת עם זעיר אנפין. כלומר, הוא בא אליה. היא הופכת להיות כלי קיבול. הרי תמיד זה ממעלה למטה, נכון? ולכן לא נשפע כוח והשגה לתחתונים לפשוט את הבעיה ונשאר בתקו. כלומר, כשאין לך את המצב הזה, כשהזכר נעלם, חז ושלום. כשמשה עולה לשמיים, הזכר נעלם. מה עושים למטה? עגל. זה בדיוק העניין. לא יודעים מה לעשות. כי זה משה האיש, לא ידענו. מה זה לא ידענו? תקו. אז מה עושים? עגלים. עיגולים מסתובבים בעולם הזה.
זה מלכות
בלי כיוון. נכון, אין כיוון.
אין יושר.
אין יושר.
עיגול ויושר.
לכן צריך מה לעשות? תמיד, תמיד, תמיד לחכות, להמתין לחזרתו של משה. ולא לעשות יותר מדי חשבונות, כי מה התעה אותם שם? התחילו לעשות חשבונות, נכון? לא יעשה את זה, עברו כבר 40 יום, עברו כבר 50 יום, שעה זאת, שעה זאת. תפסיק לעשות חשבונות. אם הקדוש ברוך הוא לא עושים חשבונות. הוא אמר לך שהוא בא, הוא יבוא. ולא כל הזמן, מתי יבוא, ומתי זה, ומתי ההוא, והיה, הוא היה. לא עושים ככה. כי אם אתה חז ושלום שואל יותר מדי שאלות של זמן, אתה נכנס לייאוש. ולכן כל מי שנותן תאריכים למשיח, הוא מטעה את הציבור. ומכניס אותו לייאוש. שובר לו את מצב הרוח, חז ושלום. אנחנו ממתינים באמונה שלמה בכל יום שיבוא. וכשהוא יבוא, הוא יבוא. ואנחנו לא צריכים לעשות עגלים באמצע, חז ושלום.
איפה המקום של המים נוקלים
שיורדים? איפה המקום של המים
ש... מים נוקלים שצריכים לעלות.
זאת אומרת, לעלות.
כי אתה מדבר על...
אמרתי כבר, הסברתי לפחות ב-1001 שיעורים, שמים נוקבים, שום דבר לא עולה, זה רק השתוקקות וגעגועים כשדבר ירד. זה נקרא המים נוקבים, שום דבר לא עולה.
אז זה לפני שמשה עולה.
עוד פעם, עליית משה זה ציווי אלוהי, נכון? כלומר, גם העלייה של משה, מאיפה היא באה? ממעלה למטה. הקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות. שום דבר לא, אין עלייה, אין דבר כזה. אמיתי. בסדר? זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות את מה? את הגעגועים. נכון? איך מגלים את הגעגועים? זה המן. צריך לעשות מנגל. זה המנגל, צריך לגלות את המן. לכן עם ישראל באופן אינטואיטיבי עושה מנגל. לא סתם קוראים לזה ככה, לא יודע מי המציא את השמות האלה, אבל זה הכל גנבורה, זה נבואות. זה לגלות את המן, כלומר לגלות את הגעגועים של הקדוש ברוך הוא.
זה מנגלוי.
כן?
זה הרע.
אז אתה נכנס בעצם לדלת הראשונה. מה שהיה בחוץ, חוזר פנימה. זה נקרא, מה שהיה בחוץ, בר, נכנס לבבא קמא, לברבק. הדא הוא דכתיב. זה סתם, זה יוצא ככה, תוך כדי, אל תשימו לב,
זה הגילוי של העיר,
זה רק
מתנדקים, זה יוצא אותנו משבוי משקלנו כרגע.
הבעיה זה שכשאומרים דברים כאלה ברצינות, אתם חושבים שאני כאילו רציני כזה, אבל האמת שהרצינות היא תמיד דרך צחוק. זו הרצינות האמיתית. לא צריך לעשות פרצופים
של... התואר הפשוט הקטן הזה.
טוב. זה שכתוב, נעלמתי דומיה. כי לא היה לי מה להשיב על הבעיה לפשוט אותה. זאת אומרת שמה עושים כשאין תשובה? שותקים. זה נקרא נעלמתי באלף. מלשון אילם. כן? הבעיה זה שזה מוליד אלימות. כי החוסר שקט הפנימי הזה, כי אין לך תשובה, משאיר אותך בכעס פנימי. אז אתה כועס על כל העולם, כי אתה כועס בעצם על עצמך, על החסרונות האלה שאין להם מי שימלא אותם. ולכן יש בעיה. אז זה נקרא נעלמתי. וכשנעלמתי דומיה, מה זה דומיה?
דום.
כאילו יודקה. מה זה דום יודקה? דומיה, דום יודקה. כלומר, במקום שיודקה יהיה יודקה ווקה, הוא נשאר ביודקה, כפו. הוא לא חי, כפו. מה ההפך של דום?
חי.
נוח.
דום. דום.
כן.
דום.
מפני, כלומר נוח זה איזון, מפני כי החשיתי מטוב. מה זה החשיתי מטוב? מה זה החשיתי בעברית? שתקתי, נכון? חש. אתם זוכרים? אז החשיתי זה שתקתי. שתקתי מטוב. מה זה שתקתי מטוב? לא. אין גילוי של טוב. הטוב לא מתגלה, אז כאילו הטוב שותק. שותק זה לשון משותק. כלומר, הטוב משותק, חס ושלום. במקום להתגלות, מה זה טוב? טוב זה פשטות, נכון? זה חסד. אך טוב החסד, ירדפוני. אם זה לא רודף אחריך, זאת אומרת שיש כאן הקפאה. יש כאן שיתוק, חס ושלום. ולכן צריך לפתוח. אז החשיתי מיתו שנסתלקה הערת זעיר אנפין, הנקרא טוב מן השכינה שהיא סוד ההלכה. אז אם ההלכה לא יכולה ללכת, יש לה בעיה, כי ההלכה מטבע הדברים היא הולכת, היא מתהלכת, מתקדמת. אז אם ההלכה לא מתקדמת, היא משותקת, היא עומדת דום. וההלכה שלא מתקדמת, מה קורה לה?
צריך להיעלם.
היא כבר לא מתאימה, כי הדור מתקדם, וההלכה נשארה עם דור אחר, ואין רבנים מספיק אמיצים כדי להביא את ההלכה לגוון החדש, אז יש בעיה. לכן צריך חכמים שהם חכמים גדולים בישראל, שיודעים להביא את ההלכה בצורה שמתאימה לדור. זה החדשנים בעם ישראל. ובעזרת השם יש לנו כאלה, צריך יותר.
אין דבר כזה, מציאות כזאת שלא יהיה
נכון,
חם
נכון, לאותו דור. אבל יש מצבים פרטיים שבהם הדברים תקועים. כן? וכן הוא בא צלות בחשאי. למשל, פסח שני. קיים או לא קיים?
לא
היה קיים. נכון?
במקום.
כלומר, באים ושואלים את משה, מה משה אומר? לא יודע. לא יודע. כלומר, יש פה בעיה. עכשיו, למה שואלים?
מבחינת חוסר היה להם חוסר.
הרי אם אין, אז אין. הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר שיהיה.
מה, היו פעמיים ביציאת מצרים?
לא היו ביציאת מצרים. היו תמאים. לא יכולים להיות שותפים לקורבן פסח.
כן, אז אבי...
דרך רחוקה או תמאים, לא חשוב. מה הם עושים עכשיו? אין תשובה. מה זה אין תשובה? אין פסח שני, לא קיים פסח שני, נכון? אז אם לא קיים פסח שני, למה אתה ממציא אותו? הרי אם זה היה אמור להיות, היית צריך לומר פסח אבל, שני לפני אבל, ששאלו. אבל,
אמרנו...
שאלו, זה מה שזה היה.
בדיוק, אבל אמרנו...
יפה.
אמרנו
שזה זאת אומרת שיש זמן שבו שאלה. האומה בריאה. לבד. זה נקרא מן. הם עלו באותה שעה לאיזשהו מקום? לא, הם לא עלו. זה נקרא מן. מה הם עשו?
קיבלו.
לא.
השתוקקו.
השתוקקו. שאלו שאלה גדולה. חסר משהו פה, אנחנו חשים בתת מודע שחסר פה חג. הקדוש ברוך הוא אומר להם, וואלה, אתם חזקים. זה נכון, קיים פסח שני. רק שחיכיתי שאתם תבקשו. זהו. ככה זה עובד. זה כמו שהקדוש ברוך הוא חיכה לנו במשך 2,000 שנה שיהיה יום העצמאות. ואמרנו לו, הקדוש ברוך הוא, חסר לנו חג פה, משהו לא מתאים לנו. אנחנו קובעים חג פה, אמרנו, איך אתם חכמים, חבל על הזמן, בדיוק ביום שאני רציתי שיהיה, אתם קבעתם שיהיה. ואם יבוא מישהו ויגיד לכם שזה הפוך, אינו אלא טועה ומטעה. שהרי עם ישראל לא יכול לעשות משהו שאין לזה עוגן רוחני למעלה, אין דבר כזה.
בראש.
אם לא, אתה לא מאמין בעם ישראל ובנבואה שלו. ולכן, הוא בא אצלות הבחשאי, בבחינה זו היא הפגם של תפילה בלחש, בלי שום חיתוך ודיבור, של הדיבור. זאת אומרת, מה הפגם, אם אפשר לדבר על פגם בתפילת העמידה? שאין חיתוך באותיות. כלומר, שזה לא מספיק יוצא לעולם. זה עדיין ב...
בגילוי של צליל.
זה עדיין בפנים, זה עדיין בנפש, זה עדיין מאוד מאוד פרטי. למה זה לא מתגלה? עכשיו אתם מבינים למה החזרה יותר גדולה מהתפילה בלחש. בבחינת נעלמתי דומיה. אז מה זה בעצם תפילה בלחש? זה כמו אילמות. אתה אילם ואתה עושה ככה. כמו אילם, ככה הוא מדבר.
אבל חנה גם התפללה.
מה?
חנה גם התפללה.
נכון, חשבו אותה לשיקורה.
נו? אז מה, אז היא דיברה בקול רם?
עוד פעם, לא, לא דיברה בקול רם.
אז היא דיברה פנימית.
נכון, להפך, כתוב, וקולה לא ישמע.
אז זה עדיין היה
פגם? בוודאי, זה מה שאומר הזוהר. פה אנחנו לומדים דברים פנימיים מאוד. אנחנו לומדים שהתפילה בלחש לא הייתה אמורה להיות בלחש. וכדי הוא תקו, כשנשאר הבעיה על ההלכה בתקו, התמר בה, נאמר בה, אז יקרא נוני ולא עיניך, אז בשלום. שמי רחם. כלומר, הם יכולים לקרוא ואני לא עונה להם. למה? מה זה יקרא? יקרא ונני. תשימו לב איך זה כתוב, יקרא ונני. ענני. יקרא ונני, מה זה יקרא ונני?
יקראו את מי שאיננו.
אתם רואים שיש פה בעיה?
ענני, כן.
זה לא עברית, נכון? מה זה יקרא ונני? זורקים אותך מהאולפן.
בצרפתית.
יקרא ונני ולא ענני. פירוש. אם יתפללו על איזה דבר, לא תקובל תפילתם חז ושלום. שאין אותה שעה מסוגלת לקבלת התפילה. שמרחם.
למה אין אותה שעה?
מה?
למה אין אותה שעה?
אותה שעה. שאין אותה שעה מסוגלת. מה זה אותה שעה? אותה שעה שמה? של הנעלם, של האילמות. בזמן שאתה אילם, זה לא בריא. לכן, מי שלא יודע לשאול מה עושים, פותחים לו. נכון? את פתח לו. למה לא אתה?
כי
זה התכונה של המלכות. יפה. אז כתוב, זה לא שמישהו יתבלבל בהגדה של פסח. את פתח לו. אז צריך כוח נוקבי כדי לפתוח לו את הפה. כלומר, מי שלא יודע לדבר מספיק, חסר לו בעצם הנקבה. הנקבה שלו לא מספיק מפותחת. הצד הזכרי שלו יותר מדי דומיננטי, ולכן הוא לא מספיק יודע לדבר. אתה צריך לעזור לו לפתוח את זה בפה. קד שריה בה, י' כ' ו' כ', בעת שהשם הוויה שהוא זעירנפין, שורה ומאיר במלכות, ולכן כשזעירנפין, ששם הוויה, הוא מתגלה במלכות, התקריאת הגדה, היא הופכת להיות הגדה. זאת אומרת, הוא לא מפסיק לדבר. לא מפסיק לדבר. כן, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם. כמה קיבלה אישה?
9.
9. 9.9.
אין 4 בנות בעדו.
ואחד נשאר. מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש שם הרבה גילויים. הרבה 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 גילויים, היא לא יכולה לשמור משהו בפנים. אז זה נקרא הגדה, לכן ההגדה היא בלשון נקבה. אז היא נקראת הגדה, לפי שאז יכולים לפשוט את הבעיות. זאת אומרת, שמה התכונה שטוב בזה? שלפחות שום דבר לא נשאר בלב, הכל יוצא. כן, אפשר לטפל בכל הבעיות, כי צריך להוציא אותם, לדבר עליהם. כלומר, הדבר הראשון שהיה חסר בין אדם לחווה, זה היה הדיבור. לא היה דיבור ביניהם, לא היה שיח ביניהם, לא היה פסח ביניהם. לכן אומרים שחז ושלום, אדם הראשון אכל חמץ בפסח, כך אומר האריזה. במקום להתעסק בפסח של הדיבור, כן, צריך להבין, זה דברים גדולים, אנחנו לא חז ושלום אומרים דברים על האדם הראשון, מי אנחנו ואיפה האדם הראשון? השם ירחם עלינו, כן? אז לכן, אנחנו פשוט, הדיבור עוזר לנו, לרפא, כן? הייתי כותב אפילו לרפא ב... בסדר, לומר רפ בפה. הראפרים זה התיקון של הדור, כן? כל הזמן. אני אמרתי, פתו 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 פתו. שאל אביך ויגדך. אז מה זה שאל אביך ויגדך? תפתח את השאלה הזאת לאבא, שזה בעצם השורש, זה החוכמה, היסוד, ויגדך, והוא יעביר דרכך דרך היסוד שאתה, כן, גידין, המשכה, בהו זימנה באותו הזמן נאמר, אז תקרא והשם יענה. אז אתה צריך לפתוח את הפה ולקרוא והשם עונה. לכן גם כשאתם רוצים להתפלל, חוץ מהתפילה של הלחש שיש אחריה חזרה, תתפללו בכל רם, לבד. כלומר, אתם לא חייבים להתפלל רק בזמן שהתפילה, 18. כן, צריך להתפלל ולפתוח את הפה לקדוש ברוך הוא לשבת, להתבודד ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל בכל רם, לא בפנים. ואז נקרא, אז תקרא. מתי אז תקרא? כשאתה תקרא ממדרגה שנקראת אז. כלומר, כשאתה במדרגה העליונה, שיש חיבור בין א' לז', בין זעירנפין למלכות, והשם יענה. אז יש גילוי של שם השם. כי אז היא שעת רצון. לכן נקראת המצה לחם עוני, שעונים עליו. כלומר, לחם שפותח את הפה, שעוזר לנו לפתוח את הפה. כלומר, בפסח מדברים המון. זה התיקון של חג הפסח וחג המצות. אז זה נקרא שעת רצון המסוגלת לקבלת התפילות. בסדר? פירוש הפסוק המובא להלן, אנחנו עכשיו עוברים לדבר אחר, כשישראל יחזרו מן הגלות, במהרה בימינו אמן, שזה קורה כבר עכשיו, ואנחנו מתפללים שאחינו בית ישראל יתעוררו, בצורה מאוד 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 מוחשית ואמיתית, ושיחזרו, כי אין כבר מה לעשות שם. אז מה יקרה? כל גיא ינסה. כנראה שיהיה תיקון גדול. לא אמרתי כלום. כל עמק ירומם לפניהם. כלומר, כל מה שהיה בגאיות, כן? יתרומם. וכל הר וגבעה ישפלו. להיות דרך ישר ושווה. כלומר, אומר הנביא, שמה שבצורה כזאת יתמלא, וגם מה שבצורה כזאת, זה בעצם מה שימלא את מה שהיה פה. בעצם המלאים ישלימו את הריקים. זה נקרא כל גא ינסה, וכל הר וגבעה ישפלו. זאת אומרת, אתה תשתמש בבליטה כדי להשלים את החורים. הבנתם?
כמו שבים.
אוקיי, אז אתם יכולים להסביר לי מה זה אומר? מה שאמרתי עכשיו?
השתוות הצורה.
מה זה אומר כל הדברים האלה?
יושר.
כן, אבל איך דווקא זה ממלא את זה? מה זה כל הדברים האלה?
להעליות וירידות.
איזון בין מה למה?
מי שחשב את עצמו למשל בגאווה, אז הוא ימלא את מי שמשל את עצמו,
אוקיי, פן אחד יפה. מה עוד?
מחלוקת. מי שחשב צד אחד ימלא את הצד
השני. יפה מאוד,
חוכמה.
יפה מאוד. זאת אומרת שאתם מבינים, אתם רואים כמה נושאים אפשר לעשות עם זה. העניים יתמלאו מהעשירים, אלה שיש להם שאלות יתמלאו מהתשובות, התלמידים מרבותיהם, הילדים מהאבות. וכו' וכו', האיש מהאישה, החושך מהאור וכו' וכו'.
והחוק של המדען.
מה?
יפה,
יפה, יפה.
דרך אגב גם בבניין זה אותו דבר. כאשר עושים גיאודזיה, שזה תורת הקרקע, סליחה, גיאודזיה תורת המידות, אז עושים חתך על האדמה, ואז רואים כמה שאפשר לקחת מילוי, וכלומר לקחת מההר, לשים במילוי, ואז מאז אתה בונה בניין ואתה
בלי לא... בלי להביא ממקום אחר.
בדיוק.
אוקיי.
זה יפה. אחד הדברים הכי...
גיאודזיה?
גיאודזיה זה תורת המידות.
גיאודזיה. תורת המידות.
תורת המידות.
אני גם מסתכל אחורה ואני רואה שדיברת אז על איזושהי תפילה נשמתית, שקיימת כל הזמן בקו אחד.
נכון.
ויש את התפילה הארצית שזה, ואז פשוט ישתווה.
יפה מאוד. אתה רואה כמה זה חשוב לכתוב?
כן.
שרחה.
מצוין.
יפה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת שאנחנו בעצם נשווה את המימד של השינויים של העליות והירידות בעולם שלנו למימד שהוא ישר ועקבי ונצחי. כלומר, זה לא ייתכן שאנחנו כל הזמן בריקים ובבליטות. פעם אתה בהי, פעם אתה בדם. זה לא נורמלי.
אז נשמע קולות. נכון, המצב הנורמלי הוא ישר.
יפה. לכן זה מה שאני אומר, זה לא נורמלי להיות ככה. כל הזמן בעליות ובירידות, כל הזמן. כי זה המצב של העולם שלנו כשהוא חסר. כשהעולם יתחיל להתמלא בהשלמת הגאולה, כלומר כשיתחילו לחזור מהגלות, הדברים האלה יתחילו להשתנות. עכשיו, איך זה יתחיל להשתנות? עכשיו אני הולך להגיד לכם סוד. זה הולך להשתנות כי הרי נראה לנו שהיום הדברים הם מאוד 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 קרובים, נכון? כלומר, עליות וירידות, כן, כמעט כל יום עכשיו. לפני 40 שנה, מה זה היה? אולי שנה ככה, כמה חודשים וזה, נכון? זאת אומרת שכאילו היום אנחנו הרבה יותר חולים. להפך. בגלל שעכשיו זה כמו התקיעות שבשופר. שזה טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, זה אומר שזה עוד מעט הולך להיות לכן יש לנו עליות וירידות מאוד מאוד תכופים, תכופות.
קיצוניים, כן.
שזה בעצם הולך ונהיה ישר יותר. אז לא לפחד דווקא מהעליות והירידות של כל יום עכשיו, כי כל יום אתה כמעט בדיכאון וכל יום אתה בשמחה, באותו יום כמה פעמים, שזה נראה לנו כבר לא נורמלי, אתה כבר חולה. זה אומר שאנחנו בעזרת השם מתקרבים לשלב שממש נהיה ברוגע, בשקט. לא בגלל שנמות, כן? אלא להפך. לא, לא, כי אני ראיתי כבר חיוכים.
אתה מדבר על עיגול ויושר, העיגול יהפוך להיות יושר, או שהיושר...
לא.
בעצם העיגול יישאר עיגול.
העיגול יישאר עיגול, אבל יהיה לו כיוון.
ספירן.
נכון. והיה העקוב למישור, ודרך עקום ומעוות יהיה לדרך ישרה. כך אומר מצודת דוד. אז שיטה התקריאת המלכות נקראת שיטה. מה זה שיטה?
דרך.
אה? מה זה שיטה? לא, לא, לא. לא, לא מדברים על העצים עכשיו.
דרך.
שיטה, שיטה, דרך. נכון, יש לך שיטה, יש לך דרך. זאת אומרת שמה? כעד ליה, קושיה, הוא מחלוקת. אין לך מחלוקת. אתה ודאי בשיטה שאתה מייצג אותה. כן, השיטה שלי זה השיטה שאני לקחתי לעצמי כי אני מאמין בשיטה הזאת. השיטה של 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 הלאומיות בישראל. בסדר? של הרב קוק, בוא נגיד. תורת הרב קוק. אם כל פעם שאני שומע שיעור ממקום אחר, זה מערער לי את השיטה שלי, זה לא שיטה. אין לך שום שיטה. אתה סתם הולך לשיעורים ממקום למקום. אתה צריך להיות ודאי בשיטה שלך. לא כל דבר שאתה רואה פתאום מערער לך את הזה. וואי, בא לי ללמוד עם זה, בא לי ללמוד עם זה, ראיתי את זה, אני רוצה ללמוד איתו. זה לא עובד ככה, זה מראה על חולשות. אתה צריך עוגן, אתה צריך שיטה, אתה צריך לבחור באנשים שהם בשיטה הזאת שכבר בחרת ובירת לעצמך. ולהיות עקבי בדבר הזה. חזק. כמובן, אתה לא שולל שיטות אחרות, אבל אתה צריך להיות חזק ולוחם מלחמת תורה בוודאיות את שיטתך. ולא להתפשר, אין פשרות. אתה מקבל את שיטתו, אבל אתה חזק ותקיף בשיטתך, ואתם משלימים. כעד לא יהיה קושיה ומחלוקת, כשלא יהיה קושיה ומחלוקת בהלכה. כי ההתעוררות הקושיות היא מצד הקליפות. כן? היום זה נקרא קליפים. כן? הדאו דכתיב, זהו שכתוב, כל גה ינסה. וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקוב למישור, והרחסים לביקעה. זה המשך של הפסוק. אם אני זוכר את לימודי התנך שלי בבית ספר. פירושו, גם בבית ספר חילונים לומדים תנך. מה שאף פעם לא למדו בחוץ לארץ. בחוץ לארץ לא יודעים מה זה נח בכלל. נביאים וכתובים.
רק תורה.
רק תורה. תורה שבכתב. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. זהו. מספר יהושע, הוא עלו. בריבוע. פירושו, כי לעתיד לבוא. פעם שמעתם רבנים שנותנים שיעורים על הפטרות? רק בארץ ישראל. כן, בחוץ לארץ לא נותנים שיעורים על הפטרות. פירושו כי לעתיד לבוא, לא תהיה עוד שום מחלוקת. היום זה משתנה כי מתחילים כבר לעלות לארץ. לכן פירושו כי לעתיד לבוא לא תהיה עוד שום מחלוקת, אלא כל ישתבו ויסכימו להלכה. זאת אומרת שלאט לאט אנחנו הולכים ומתקדמים. עכשיו זה לא שתהיה, לא תהיה מחלוקת כמו שאנחנו מבינים שרב כזה אומר ככה ורב אחר אומר אחרת. לא. זה מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. המחלוקת נשארת. אז איך? פשוט מאוד. אנחנו נעשה את ההלכה לפי שורש נשמתנו. אתם יודעים שיש לנו 12 שבטים, ולכל אחד יש קשר מיוחד עם קודשא בריך הוא. היום אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה נמצא, כי אנחנו מבולבלים עדיין, אבל לעתיד לבוא יהיה לנו גם כן גישה מיוחדת משלנו. כן, לכל שבט ושבט לפי המהות והזהות הנשמתית שיש בו. אבל לא צריך לשרוף את התהליכים, צריך להמתין, כי הדברים חז ושלום יכולים להתפרש לא נכון, וכל אחד כבר יתחיל לעשות מה שבא לו. אז הוא משרף. דע שבכל מקום שנזכר במאמרים הבאים עניין ההלכה, הכוונה על מאמר תנה או אמורה, כן, שבשס. אז זה נקרא הלכה. כלומר, לא שולחן ארוך, אלא תנה או אמורה. כלומר, משנה או גמרה. שיש לפלפל בו, להקשות ולתרץ. זאת אומרת שכשאומרים לך דבר הלכה בגמרה, זה עדיין לא ההלכה. צריך לבנות אותה, צריך לעבוד עליה. אבל קוראים לזה הלכה. כי רב כזה אמר, לפי שיטתו הוא עושה את זה. אבל זה עדיין לא בשביל עם ישראל כולו אולי. בסדר? אתם מבינים מה אני אומר או שאני באוויר?
בודה.
אוקיי. עד שיוצאת ממנו הלכה פסוקה. כלומר, אם אתם למשל לומדים גמרא ואתם נעצרים באמצע דפים, אתם לא יכולים לעשות מזה הלכה, כי זה אתם באמצע שיעור, אתם באמצע תהליך. אי אפשר להפיק מזה מסקנה, אי אפשר להסיק מזה מסקנה של הלכה. עד שתסיים את הכל, ובסוף כתוב, וההלכה היום כפי זה. אבל בגמרא אתה תראה 20 שיטות. כל אחד אומר לך משהו אחר. אם אתה נמצא באמצע, ואתה הולך לישון ככה, אתה משוגע. אתה לא יכול. דרך אגב, לא טוב ללמוד בצורה כזאת לפני תפילה. כי אחרי זה כל התפילה שלך היא עדיין בגמרא. הראש שלך לא פנוי. אז אחרי זה צריך להתפלל ואחרי זה ללמוד. אם זה לימוד כזה.
בגלל זה יש את החוק לישראל, זה דבר גדול מאוד.
נכון. אז פסק אית קריאת השכינה נקראת פסק. למה נקראת פסק?
זה הפסיק.
יפה. כלומר, הפסקת ללכת, זהו. פסק הלכה. הפסקת ללכת. זאת אומרת שעכשיו המלכות היא כבר נקראת פסק. זאת אומרת, הגעת לסיום. הגעת למדרגה שחותמת את כל התהליך המחשבתי שקדם. נכון. מכמה גוונים, מכמה אופנים. אין אנשה דמשתדלים באורייתא דבעל פה לשמה. יש בני אדם שעוסקים בתורה שבעל פה לשמה. מה זה לשמה? של מי? לשם של מי? של השכינה, כלומר לשם השם. כלומר, כל הרעיון שלהם מה זה? של אותם אנשים? לגלות את שם השם בעולם. זה מה שהם רוצים. יש אנשים שלומדים בצורה כזאת. וכוונתם לתיקון השכינה, הנקראת תורה שבעל פה. כלומר, הם רוצים שיהיה ריבוי שם הוויה בעולם. לכן הם לומדים. ואינון, בעלי אומנות לגבה. והם כמו בעלי אומנים הבונים אותה. כלומר, הם כמו פועלי בניין. ממש, הם בונים בניין. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. ופסקין בה אבנים כתורין וסלעים תקיפים, וחוצבים בה אבנים כהרים וסלעים חזקים. זאת אומרת, הם ממש ממש בונים, כמו שבונים בית.
דיבוי מדהים.
בבחינת כל חוצב להבות אש. עכשיו, אין להם כלים, הכלים שלהם זה הפה. אז בפה שלהם הם כאילו שוברים, חוצבים, הרים. כן, אז לפעמים יש לך אנשים שהפה שלהם כל כך חזק, שכשהדיבור שלהם מדבר, זה חודר לך בפנים, זה כאילו בנה אותך. פשוט מאוד, הרב שלי בנה אותי. זה שנים של לימוד איתו, הוא עיצב את הבית הפנימי שלי. אני בנוי מבניינו של הרב. כלומר, יש לנו ילדים חוץ מהילדים שלנו. ואלו הילדים שבנינו במשך שנים, שנים, שנים של לימוד. הם בנויים עם צורת מחשבה כזאת, עם שיטה שבנית, שנתת לו, זה נקרא חינוך. להביא את התלמיד לחשוב בצורה מסוימת. לחדד את החוכמה שיש בו. לפתח את מה שיש בו כבר. הכל נמצא בו כבר. הרב לא מביא מסרים מבחוץ. הוא מעורר מבפנים את התלמיד. הוא גורם לו שיהיה לו מנגל. פנימי. בבחינת כל חוצב להבות אש. רוצה לומר שמקשים בתורה שבעל פה קושיות חזקות. זאת אומרת, זה שאלות שלא מפחדים לשאול אותן. שאלות שכבר לא שואלים אנשים שרגילים ללמוד. וצריך לחזור לשאלות הבסיסיות. כשאתה לומד עם התלמיד חדש שאף פעם לא למד, פשוט מאוד אתה חוזר על הכל, כי יש לו שאלות מהותיות, בסיסיות ביותר, שאתה כבר לא שואל אותם, כי או שאתה מתבייש, או שאתה חושב שכבר הבנת. והוא שואל את הכל מההתחלה. מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה? אתם כבר לא שואלים שאלות כאלה. אני יכול להגיד לכם עכשיו דברים, אתם אומרים לי מאיפה אתה יודע? אתם לא אומרים לי מאיפה אתה יודע. הכל אתם כותבים, ישר. נכנס למחשב מישירות. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. ולוותר דה פסקין, דרך אגב, זה הדור שלנו היום. הדור שלנו לא יקבל כלום בצורה כזאת. הוא יקבל רק בקושיות, לכן הילדים מאוד מאוד תקיפים היום. זה לא בגלל שאתה אומר לי את זה, שזהו.
מי אמר?
מי אמר? מה הקשר?
מה אתה?
אתה חופר.
מה אתה חופר? מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? תפסיק, נו, באמת. אז צריך לדעת לענות. זה לא פשוט, צריך להיות בגובה הילדים היום. הם הרבה יותר גדולים. זה דור של חוץ פייסגה. חוץ פה. המלכות שלהם כל כך גדולה שהשאלות שלהם גדולות, ואם אתם לא יודעים לענות על השאלות האלה, אז זה לא עובד. הם לא מקבלים, הם לא קונים לוקשים, לא אוכלים לוקשים, שום דבר.
הם מקסימים, הם חכמים.
בטח, זה כוח גדול, זה כוח עצום, צריך לדעת לכבד את זה. ולוותר דה פסקינלון, ואחר שחצבו והקשו בקושיות, מתקנין לון בכמה פירוקים. אתם יודעים שיש גדולי ישראל, שכשהלכו לנחם אותם, אז שלחו, מי יכול ללכת לנחם גדול בישראל? רק אנשים גדולים מאוד. חס ושלום, עכשיו אתה הולך לנחם את הרב שרקי. אדם עצום. מי יכול ללכת לדבר שם? רק אנשים, חבל על הזמן, שהם מעולמות עליונים מאוד. כי זה, כל דבר שתאמר, הוא לא אוכל שטויות. אתה לא יכול לבוא ולנחם אותו בשטויות. אז כשגם בגמרא מסופר שהיו הולכים לנחם את רבי עקיבא, או הולכים לנחם אנשים, היו שואלים מי נכנס פה? רגע, 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 מה אתם חושבים? כולם יכולים להיכנס? מה אתה הולך להגיד אתה? על מה אתה הולך לדבר? לכן מתקנין לון בכמה פירוקים, מתקנים ומתרצים אותם בכמה תירוצים. ועליי הוא יתאמר ועליהם נאמר אבנים שלמות תבנה. הוא מפרש, מה זה אבנים שלמות? זה רבותיי, דברים כבדים שיש להם משקל, אבנים שלמות, אתה לא בא אין דברים פתוחים בצדדים שאתה לא...
נגוסים.
כן, סתם לא רענית על הכל, חבל על הזמן, הכל בנוי, אין מאיפה לזוז כבר. כלומר, שיעור, וחד שיעור, כן? ועבדין בהון כמה בנייני למלכה, וכל זה בניינים למלך ולמטרוניתה, לדיירה בינאיהו, ולשכינה כדי שהיא תוכל לבוא. הרי אם אתה רוצה שהשכינה תבוא לעולם הזה, מה צריך לבנות לה? בתים, בית. איפה היא תיכנס? מה, אתה חושב שאישה יכולה לחיות בלי בית? כן, אמר כבר החכם, קח לך אישה ובנה לה בית. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים איתו. אנחנו, האישה שלנו זה כנסת ישראל, צריך לבנות לה בית בעולם הזה. איך בונים לה בית? על ידי דברים אמיתיים בתורה, דברים כבדים, דברים שיש להם בסיס. ועושים ובונים בהם כמה בניינים למלך ולמלכה, דהיינו לזון. כלומר, איך הם התייחדו אם אין להם ארמון? כן? זה הר של מן, כן? הרמן. שידורו ביניהם בסוד הייחוד. אז אתם רואים שכל הביטויים של הגמרא, אנחנו עוברים אחד אחד. ואית פסקות עכשיו. ויש פסקי הלכות שבשס. דיינו לבושין דמטרוניתא. מה זה פסק הלכה, כמו שאמרנו? זה כבר הלבוש, הסופי. זה הדבר הכי חיצוני שיש לי, נכון? אין לי יותר מלבוש. הלבוש זה בעצם המסך שהוא הכי קרוב לאחר. נכון? אין יותר מזה. כלומר, איפה אני נגמר ואיפה השני מתחיל? הלבוש שלי בעצם גומר אותי. אין יותר חיצוניים לו. לכן זה נקרא לבושין דמטרוניתא, צריך להגיע עד לשם. במילים אחרות, הלבושים מכבדים את האדם. זאת אומרת, מה זה מכבדים את האדם? מה זה לכבד? לא.
מראים את הפנימיות שלו.
לא.
נגלה.
תחזרו לזוגיות. מה זה לכבד את אשתו? ייחוד. זיווג. זיווג זה נקרא כיבוד גם כן. בסדר? כמו שכתוב לכבד את החדרים, זה זיווג, זה ייחוד. אז כבוד זה בעצם ייחוד, זה מדרגה פנימית של דעת. ממש זיווג. לכן הלבושים זה נקרא, כן, מנים. מנים זה בעצם הגילוי שלי כלפי חוץ. לכן האדם צריך לחשוב ולחשוש על לבושו. לא סתם להתלבש ולשלוף מהארון בחושך כל מה שיוצא. זה לא נכון. הלבוש החיצוני הוא בעצם השתקפות של העולם הפנימי. ואם אנחנו לא מאמינים בזה, אז אנחנו גם לא מאמינים בגאולה. כי הגאולה היא דווקא בביטוי החיצוני ביותר. של הפירות, נכון? של החיצוניות. לכן גם אתה צריך כבר לבשר גאולה דרך הלבושים של עצמך.
איך זה לבוש של גאולה?
מה?
איך זה לבוש של גאולה, אני מנסה להבין.
הפירות. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הכי חומרי.
כאילו...
תקסידו. בעולם הכי חומרי. זה הרי ישראל, נכון? ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו, קרייכם תישאו לעמי כי קרבו לבוא. ישעיה, נכון? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא מגלה את הקץ דווקא דרך הפירות? דרך העצים, ולא דרך, לא יודע מה, לימוד התורה. זה הדבר הכי חיצוני
שלך. כן, אבל אני מנסה לפרוץ את זה ממש לחומר, לקצה של הסוף.
אין יותר חומר.
לא, אני אומר, בדור הזה דווקא כל הקו האופנה הוא יותר מינימליסטי, קרוע, בלוי.
בסדר, זה שלבים.
צורק, משולל.
זה ביטוי. זה ביטוי של העולם פנימי. זאת אומרת שהעולם הפנימי שלהם קרוע, אז הם מבטאים את זה דרך בגדים קרועים. אבל לאט לאט החורים יסתתמו, כל גי נעשה, כן? וזה יחזור לדברים יותר, זה שלבים. שלבים של ביטוי פנימי. האופנה זה לא דבר חיצוני בלבד, רבותיי, אתם צריכים להבין.
זה ביטוי,
גם האומנות, זה אותו דבר. האומנים, מה נשאר מכל הדורות? הציורים, האומנות. תסתכלו בציורים, אתם יכולים ללמוד על דור שלם. איך עושים סרטים היום? לפי הציורים. הרי איך אני יודע איך היו לבושים לפני 200-300 שנה? אם אני רוצה לעשות סרט, אני הולך לצייר שהיה באותו דור, ואני רואה איך היו מתלבשים. זאת אומרת שהאופנה היא גם אחד מהביטויים של הדברים. אז לא לחשוב שזה רק דברים חיצוניים, זה לא נכון. צריך לכבד את כל המימדים במציאות. שוב פעם, הנה, זאת השיטה שלנו. השיטה שלנו לא זורקת שום דבר לזבל. הכל, לכל יש מקום. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם שם. זה לא שאמרתי, זה לא נכון. אל תסתכל, לא. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. זאת אומרת, בקנקן עצמו. זאת אומרת, אל תסתכל על הקנקן מצד חיצוני. לא רק שהוא לבוש על משהו אחר, אלא הקנקן עצמו מגלה דבר פנימי. תסתכל מה שיש בו, איפה? בקנקן עצמו. אתם מבינים מה אני אומר פה? כי יש בעצם קנקן ויש מילוי. אני לא מדבר על זה, אל תסתכלו בקנקן אלא בזה, לא. אל תסתכלו בקנקן כקנקן, אלא בביטוי שיש בו. הוא בא לבטא משהו. דרך אגב, אתם יכולים לכתוב קנקן ככה. אל תסתכלו בקנקן, אלא תסתכלו בשם שם. שבקנקן. שבהם מתקנים לבושים למלכות, שהיא המלכות. ולכן לבושי המלכות הם חייבים, הם חשובים מאוד. למה בבית המקדש כל כך חשובים הבגדים? זה בגדי קודש, נכון? לכבוד ולתפארת. מה זה לכבוד ולתפארת? מה זה כבוד? מלכות. מה זה תפארת? זה ירנפין. אז הבגדים הם לכבוד ולתפארת. כתוב בתורה, בפירוש. כלומר, בשביל מה הלבושים? לשם ייחוד, קודשה בריחוש, ומלכות, ושכינתה. אז הלבושים הם דבר חשוב בחיים, רבותיי.
כהן גדול, זה חשוב כל כך, הוא גדול של הכהן.
ולכן כל כך צריך להיזהר, גם בלבושים שלנו, גם בלכלוך בלבושים שלנו, וכו' וכו' וכו'.
מצד אחד, אתה אומר שאנחנו, דיברת על אופנה מקודם, אבל אופנה היום נוצא ליותר חשיפה.
אז היום.
בסדר, אבל זה לא מצב שלנו יותר פנימי.
בוודאי שזה יותר פנימי, כי מה זה חשיפה? זה לגלות יותר פנימיות. בוודאי. אם אני יודע לקרוא את האופנה היום, מה אני רואה בדור הזה? שהוא רוצה יותר? זוהר. מספיק כבר עם הפשט. הוא רוצה להתפשט. וחד חינלון, לכמה סיטרים? דרך אגב, מה שאני אומר לכם עכשיו, אני עוזר לבחורה משנקר לעשות דוקטורט. אז אני... היא פנתה אליי. כן? היא פנתה אליי בשביל לעשות את כל הסיום שלה, את כל הזה שלה, על כל המובן הפנימי שגנוז בבגדים. כן, אז אני... ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכני גם לעבוד בזה. כי הכל זה אותו דבר. זה גזרות, זה חיתוכים, זה תפירות,
חיבורים,
חופרים, בן פורת יוסף, זה הכל שם, בפנים. תדעו לכם. היא פשוט בחורה חילונית, במרכאות.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך.
העולם שלה התהפך לגמרי. הבחורה הזאת שומרת שבת עכשיו, בעזרת השם מתחילה להתקרב, אתם לא מבינים. ממה? מדיבור. חשבה שאני בעולם אחר, כאילו מה אתה בא לשאול לבן אדם, אבל בגלל שאני אומן, אז היא פנתה אליי. והסברתי לה מה זה שילוב של האומנות בעולם שלנו, שזה חשוב מאוד. אנשים שלא מבינים, הם חושבים שאומנות זה שטויות. רבותיי, זה ביטוי של הדור, לא צריך לזלזל בזה. הרב קוק זצ"ל נתן שיעור שלם על הדבר הזה, כן, על בית ספר בצלם. זה הביטוי הכי בריא של האומה. וחת חינלון לכמה סיטרים, וחותכים, הנה, אותם לכמה צדדים, כן? לא סתם כל עם ישראל היה עובד בבגדים, בשמטס. כולם חייבים, כולם זה, כולם, כן?
באירופה הם דיברו על זה אתמול.
רצה לומר שמקשים בהם כמה קושיות. ולבטר מתקנין לון בכמה פירוקים, ואחר כך מתקנים ומיישבים אותם בכמה תירוצים. למה הדבר דומה? לאדם שמביאים לו בד והוא חותך אותו לגזרים, ואחרי זה בונה אותו חליפה. אז מי שבא באמצע, הוא אומר, הרסת לי את הכל. הוא חושב שהוא באבל, חס ושלום. אמר לו, רגע, תבוא עוד יומיים, עוד שבוע, אתה תראה חליפה. וגם מה שנשאר מהבדים, כן, עושים מזה כל מיני דברים. כיסים וכל מיני מבפנים.
ובסוף, בסוף, בסוף הם מלאים בזכריות.
כן, כן. שקי גרוב. ובזה גורמים להתחזאה בהון מטרוניתא קדם מלכה, שהמלכות תתראה מקושטת בעליית מן. הנה, זה נקרא עליית מן. הקישוט של האישה זה כבר עליית מן. איך האישה עושה עליית מן? מה היא עולה על, 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 על שברף? על כיסא? כשהבעל שלה בא לבית, היא אומרת לו, הנה, אני עשיתי עליית מן. היא עולה על הכיסא. לא, היא לא עולה, נכון? אבל עצם זה שהיא שמה סומק ואודם, ולא יודע מה, כל הצלליות, כן? בעלי חיים, ואייליינר, לא יודע, קוראים לזה, וכל מיני.
תעשיית אבן כן? בסיד.
כן, זה, 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 זה דברים שהם עליית מן. זה עליית מן, רבותיי. זה עליית מן. היחס משתנה לגמרי. היחס של הבעל משתנה לגמרי. פתאום הוא רואה אישה.
אבל האישה זנונית מופיעה אותו דבר.
נכון. אז מה? בגלל, למה היא מופיעה אותו דבר? כי היא יודעת שככה צריך להופיע. כדי למשוך את הקדושה. בוודאי. אז מה? זה כאילו שאת אומרת לי היום, אבל גם לפלסטינים יש דגל. אז מה? מה זה אומר שאני טועה? זאת אומרת, זה הקישוט שלה. היא רוצה, היא צריכה למשוך. לפני המלך, זה אירנפין לצורך הייחוד. בהוא זימנה באותו הזמן אומר זה אירנפין, וראיתיה, כלומר, הפעם הראשונה שאני רואה אותה. את המלכות מקושטת. חשוב מאוד. לזכור ברית עולם, כדי לזכור שהתייחד הברית שהוא היסוד עם עולם שהיא המלכות. כלומר, זה מעורר אצלו את התשוקה. אז האישה צריכה לעשות מאמצים כל הזמן למצוא חן. בעיניו. זה חשוב מאוד. ודרך אגב, גם הבעל צריך לעשות את זה. כי הוא חושב שהעבודה רק אצלה והוא צריך לבוא כמו איזה סמרטוט. לא. הוא גם צריך להיזהר לדברים מאוד נקיים, לפה נקי, לאוזניים נקיות, לידיים, לרגליים, הרבה דברים. לריח, לכל מיני דברים כאלה. הרי הרבה מהזוגיות עובר דרך הריח. ואמר, ואילן אינו לבושין דקהנה, ואלו לבושי המלכות, הם כנגד הלבושים של הכהן. אסור לעבוד את השם בסירחון, אתם יודעים את זה. צריך להוריד את התפילין מעליך, אם אתה מסריח. אסור לך להיות בתפילין. באמצע התפילה אתה יכול להפסיק את הכל וללכת לשירותים. אתה מפסיק הכל, אסור לך להמשיך בכלל. אם זה לא היה חשוב, אז מה אכפת לנו? לא, זה חשוב, אדוני. אתה לא יכול להתפלל במצב כזה. אפילו אם יש ריח שני מטר ממך, אתה לא יכול להתפלל. דהיינו דהינון שהם ארבע בגדי לבן, אז צריך בגדים, לבנים, בלי קטנים, כנגד ארבע אותיות שם הוויה, זה הכהן, וארבע בגדי זהב, כנגד דלת אותיות שמדני, שמתייחדים את אלו השני שמות על ידי לימוד פסקי הלכות. כלומר, כל ההלכות זה לחבר את הלבוש עם התוכן, לחבר את המלכות עם זעירנפין. לחבר את השביעים השמינים ואית פסקות ויש פסקה הלכה מאילן מראי תריסים מאלו בעלי מלחמה כן תריס פה זה מלחמה זה אנשים שנותנים מסך כן שמירה מגן המחזיקים במגנים ומנצחים זה את זה בהלכה כלומר יש להם מגן מגן זה בניין זה מיכאל גבריאל בנוריאל זה ג' קווים זה לא סתם מגנים. לכן צריך להגן, לעגן את הלכת, את ההלכה שלך. כלומר, כשאתה מביא משהו, זה צריך להיות חזק. דקאית עטיין לבי מדרשה, שבאים לבית המדרש ללחום במלחמתה של תורה. לא מפחדים מהמילים. זה מלחמה התורה, אתה צריך להיות ודאי בשיטה שאתה מייצג אותה. בפסקין וחתכין בהון בלשנן, אתם יודעים שהרב קוק שהוא כתב פסקה בספר אורות, פסקה למד דלת, אז הבן שלו, הרב צבי יהודה, אמר לו, אבא, אולי נוותר על הפסקה הזאת. למה? כי הוא דיבר שם על השרירים ועל הדברים החיצוניים שאני עכשיו מדבר עליהם. אז הבן אמר לו, תשמע, זה לא כל כך נמצא חן בעיני הרבנים האחרים. אז הוא אומר לו, זה כבר פחד מבני אדם, אבל זה לא האמת. אמר לו לבן שלו, תפסיק לפחד ממה יגידו. תגיד את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגיד. זאת האמת לאמיתה, וכל מה שאני אומר זה בא מדברי האריזה. כך הוא אומר לבן שלו. אז הוא אומר לו, אפשר להגיד איפה זה מהאריזה? הוא אומר לו, גם אם אני אגיד לך מאיפה זה מהאריזה, לא יבינו איך לקחתי את זה מהאריזה. אז אני לא כותב. אבל תדע לך שזה מהאריזה, ואתה יכול להאמין לי, אני הרב קוק. ותמיד הוא צודק. ולכן, צריך לדעת שזה דברים שלא לפחד. אם יש לך משהו באמת שבא מעומקה של תורה, לא שלם. לפחד, ואתה שלם עם זה, ממה יגידי כשתגיד את מה שאמרת? כי זה כבר פחד מבני אדם, ואי אפשר לחיות בצורה כזאת. כך אמר רבי נחמן מברסלב, מי שדואג כל הזמן מה יגידו, הוא בעצם עובד עבודה זרה. כי הוא לא עובד את השם, הוא עובד את בני האדם. אז צריך להיזהר מכל הדברים האלה, להיות אמיתי כמה שיותר, רבותיי.
החפץ חיים עשה את זה בדיוק. הלכה למעשה וראו את זה. ראית את זה?
לא, לא ראיתי את זה. לא הייתי באותה תקופה.
ערוץ 7. ערוץ 7 הוריד סרטון.
שמה?
מראים את החפץ חיים יוצא מישיבה, באיזשהו מקום, ששם גינו את הרב קוק. אז הוא אומר, אני לא מוכן להיות במקום הזה. מראים אותו, יוצא עם כולם.
לא, מראות זה תסריט, זה בא מכתובים.
רואים, רואים, סריטו את זה בווידאו.
דפסקין וחתכין בהון בלשנו. שפוסקים וחותכים בהם בלשונם, דהיינו בלימודם ובפלפולם, דהינון כרומחים וסייפים, שהם כרמחים וחרבות להרוג בהם את החיצונים. לכן לא לפחד, להיות חזק, אמיץ לב, אמיצי האומה, כך הוא קורא להם הרב. ואילן אינון פרשיין תקיפין, ואלו הם כפרשים חזקים הרוכבים על סוסים. ככה צריך להיות, כן? שמשגיחים קרבה בימה וביבשתה, שעושים מלחמה בים וביבשה. כלומר, חיל הים וחיל שריון, חיל רגלי והכל. לוחמים אמיתיים. הוא מפרש דעינון אורייטה דבכתב, שהם התורה שבכתב, שבזעיר אנפין, שיש בו שבע ספירות, שהן סוד שבעה ימים. ואורייטה דבעל פה ותורה שבעל פה, שבמלכות, שהיא בחינה יבשה, של יבשה. לכן צריך להרטיב אותה, לשמור על רעננותה. לבטל מהם כוחות החיצונים המעכבים את ייחודם. לכן כל הבניין הזה של זעיר אנפין ומלכות זה כל מה שבאנו לעשות בעולם. אנחנו מסיימים וחותמים בעזרת השם זכאין אינון עם מלכה ביניו, אשרי להם לתלמידי חכמים עם המלך נמצא ביניהם. מה זאת אומרת? שכשהלימוד שלהם הוא לימוד אמיתי, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הלימוד הזה. זה לא לימוד שיוצא מהפה של האנשים לבד. אלא שהקדוש ברוך הוא זעיר אנפין, הוא מדבר דרך גרונם, דרך דיבורם של התלמידי חכמים. ואי אפשר לבלבל. זה נשמע, זה נראה, זה מוחש, והתלמידים צריכים להרגיש את זה. אם לומדים לשמה, שעל ידי זה ממשיכים מבחינת הדעת. כלומר, רק כשהלימוד הוא לשמה, אז התורה עוברת בצורה אמיתית כזאת. שהיא נשמה ופנימיות הוו קצוות. זאת אומרת, זה לא דיבור חיצוני, לא אינפורמציה שהרב מעביר לתלמידים, אלא בעצם תורת חיים. דהיו עמודה דאמצעיתא, שהוא עמוד שבקו האמצעי, שכולל טרנד תורות, שהוא כלול מחסד וגבורה, שהם שורש שתי התורות. זה תורה שבכתב חסד, וזוהי תורה שבעל פה. כלומר, זה כבר בספירות הראשונות של הבניין של העולם, זה מה שיופיע אחר כך בכל זה, שזה יהיה חסד, והיא תהיה מלכות. גבורה. חסד גבורה, חסד גבורה. הבנתם? מה שימין ושמאל פה, הופך להיות מעלה ומטה פה. זה אותו דבר. אמרתי לכם, חסד זה הנתינה, וגבורה זה המידתיות, החדרים. דעינון שהם תורה שבכתב שבזעירנפין, ותורה שבעל פה שבמלכות. דעית יהיבו מימינה ומסמלה, שתורה שבכתב ניתנה מחסד, שבימין, דעת, אבל הם, מאיפה הם מקבלים אותה? מהגבורה. לכן, תורה מפי הגבורה שמענו. תשימו לב לביטויים, למרות שהוא נתן אותה מצד החסד. ברוך אתה השם י' כו' כנותן התורה, זה חסד. אבל כשאנחנו מקבלים אותה, אנחנו מקבלים אותה מצד הגבורה, כי אנחנו צריכים
לירושים
אלים. והתורה שבעל פה ניתנה מגבורה, הנה, ברוך השם, שבשמאל, דעת, זה התורה שבעל פה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא כבר נותן לנו את התורה, הוא מדבר. נכון? זה כבר תורה שבעל פה.
כן.
כן או לא?
כן.
יפה. ל... זאת אומרת, אנוכי השם אלוהיך, זה כבר בעל פה.
אז לכן נשברו הלוחות, זה פעם ראשונה.
הלוחות נשברות בגלל, נשברים, סליחה.
בגלל חוסר התאמה.
שזה, יש הרבה עניינים בזה, זה צריך לשבור את הבתולים של האישה. זה נקרא שבירת הבתולים. כן, לפני החיבור האמיתי שיביא ילדים, אז קוראים קודם כל בביאה הראשונה את הבתולים, זה נקרא שבירת הלוחות. בבנצחין קרבה, שבלימוד התורה לשמה, בכוח פנימיות הדעת, מנצחים את המלחמה כנגד החיצונים הגורמים פירוד בין זעירנפין ונוקבה. זאת אומרת, מה מונעים מאיתנו, מה רוצות למנוע מאיתנו אומות העולם היום, ובכל דור ודור, קמים עלינו, לחלותנו, מה זה לחלותנו? לפגום במה?
בקלה.
בקלה, לחלותנו. לעשות אותנו ריקים. והקדוש ברוך הוא, שהוא החתן, מצילנו מידם. למה? כי זה החתן, מציל את הקלה. ויילון לאילן דיעלון לאגחה הקרבה בטרן תורות בלה מלכה. אוי להם, לאלו שיכנסו לעשות מלחמה בשתי התורות כנגד החיצונים בלא המלך. זאת אומרת שהם בעצם מפרידים את שתי המדרגות האלה. איך קוראים להם היום?
התרות.
קודש ומלכות. כלומר, אוי ואבוי למי שעושה מלכות בלי קודש, כלומר ציונות בלי תורה, ואוי ואבוי למי שעושה תורה בלי חז ושלום בניין לאומי. רוצה לומר, בלי להמשיך כוח פנימיות התורה מהדעת, ועלילו יתמר שעליהם נאמר אין עומר ואין דברים בלי משמע קולם. שלא נשמע פנימיות שהוא בחינת הכל. כלומר, אי אפשר לבנות את הבניין השלם של הגאולה בלי נשמע קולם. כלומר, בלי שכבר ישמיעו את הכל. כבר למדנו בשיעורים קודמים שהכל הוא דבר פנימי. צריך להשמיע כבר את הפנימיות. כל מבשר, מבשר ואומר. בעזרת השם, בקרוב, בעזרת בימינו אמן.
תודה רבה, שבת מבורכת.
שבת מבורכת, בעזרת השם.
שבת מבורכת.